ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
וברק, וברק. יש לי ברק בעיניים.
בוקר טוב, בוקר טוב, רבי ינון. המכונה ינוני, תגיד לי, הדלקנו נרות אתמול?
נרות?
כן, נרות חנוכה.
למה, מה קרה?
אני אגיד לך מה קרה.
מה, מוצא שבת כאילו?
שבוע שעבר, אתה יודע, פרסם אחד בשם יונתן קיטאין, הוא היה פעם כתב ברנג'ה בגלובס, את הנתוני רייטינג לכל אורך ימי החנוכה של הפטריוטים.
נו, זה כל שנה יורד.
מוצא שבת 6.5, ראשון 6.9, שני 8.2, שלישי 6.9, רביעי 6.7, וחמישי 7.1. זה אותו ריכז הזה. אתה הסברת לי, אמרת, תקשיב, הציבור שלי,
חנוכה,
הוא חנוכה, הוא אמוני, הוא לא רואה איזה, יושבים אחרי המשפחה.
נכון.
אתמול, פטריוטים, 7.4%.
כן, אבל זה מוצש.
כוכב נולד 20%. הישרדות, שאתה כך מלגלג, 9.4. פגישה של רוני קובל, 4.9. ואני ציפיתי שאחרי הדלקת נרות, תהיה לנו קפיצה גדולה.
לא, מוצש זה מוצש. בוא נראה השבוע, בוא נראה השבוע.
לא, עזוב, אבל בכל
זאת. אבל תראה, למשל, חדשות השבת של ערוץ 13, חמישה.
בסדר, בוא, עזוב אותנו.
סרי.
אנחנו ממוקדים בפטריוטים, הפטריוטים ציפינו לעלייה, רצינו לעלות. תזכור שאנחנו בהתערבות.
החדשות של כאן 11, 5.3.
5.3 לכאן 11.
אישה עם רוני קובן, עם קרן נויבך. 4.9.
תשמע,
4.9.
זה 5.3, 5.3
לחדשות של
תאגיד. לכאן 11, זה בסדר גמור.
בסדר גמור, מעולה. אז אני הייתי אומר,
תשמע, אבל בן כספית, עמיתך, וחברנו עמית סגל, 13.9.
לא, בשעה הראשונה זה 11.6.
אבל 13.9, תקשיב, יפה, יפה.
כן.
ינון, אנחנו רחוקים מהיד, אני אומר לך, הגיע הזמן שתיקח את עצמך.
אתה מודאג?
אני מודאג. אני מודאג, כי אני הולך איתך יד ביד עד היד של דו ספרתי ממוצע.
יפה מאוד.
היה לנו פי קטן,
שמחנו, חגגנו. היה לנו 9.6.
לא, היה לנו פי של 10.2, ומאז אנחנו בקריסה.
לא, היה ממוצע 9.6, היה ממוצע 9.6, ואני הבטחתי לך שאנחנו נעבור אותו ונגיע לדו ספרתי, תהיה רגוע.
תראה, אני אומר כאן משהו לצופים.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את בן כספית, שלפני שנתיים אמר לי, אתם על 1.5%. לפני שנתיים, לא לפני 20 שנה.
לא, אני אגיד לך, לא, אבל מאז הייתה עלייה וירידה, ואני אמרתי לך דבר אחר, אני אמרתי לך תקרת זכוכית. אני אמרתי לך תקרת זכוכית, ואני צדקתי עד עכשיו, נכון?
עד עכשיו, כן, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? זה כמו שאני אמרתי לכם במשך שנים, אז אנחנו נחטוף ממנה. מה שקורה, זה שעד עכשיו היה שקט, זה לא אומר שום דבר. אז אתה אומר לי עד עכשיו. עד עכשיו אתה צודק, אבל אני אומר לך, תנוח דעתך, הכל יהיה בסדר, תרגיע, הכל בסדר. המגמה ברורה, בוא תסתכל משהו.
איזה מגמה? המגמה היא של ירידה.
בוא אני אראה לך, בוא אני אראה לך מה.
שבוע שעבר קידומת 6 כל השבוע.
בוא אני אראה לך מה המגמה, זה צייץ את זה חבר שלך דוד ורטיים.
ורטיים, כן.
כן? על המגמה של הרייטינג בשנה שעברה, ב-2024.
כן.
כן? ו... איפה זה? בוא נחפש את זה. אני רק, ראית את הציוץ הזה שצייצתי, שהבאתי מהזה שלו?
שמה? טוב, עזוב, אני רואה שאתה לא מוצא, אז שתמצא, תשמע.
לא, הנה, 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 בבקשה, תסתכל.
נו.
תסתכל.
בסדר, שיש מגמה, ראיתי,
תסתכל,
ראיתי.
זה הגרף של 12, יורד.
לא.
זה הגרף של 13, יורד הרבה.
כן.
זה הגרף של 11, לא, זה הגרף של 11, יורד הרבה. זה הגרף של 13, יורד. זה הגרף של 14, נוסק.
נוסק. לא נוסק ולא נעליים. שבוע שעבר היה פיק של 10.2. אנחנו עם קידומת 6. זה, בוא נראה את המבחן. התחלנו לא טוב, 7.4%. אבל תראה, למאזינים שלא מבינים למה אני מתעסק עם זה ולמה הוא מתעסק עם זה. אני חושב שיש קורלציה מאוד מאוד גדולה בין אחוז הרייטינג, בין אחוז הרייטינג שמביאה תוכנית הפטריוטים, לבין התמיכה עולה או יורדת של ראש הממשלה נתניהו. בינתיים, לפי השבוע, שבוע וחצי האחרונים, אפס, אתם מקרטעים, מקרטעים. היומרה והיד היומרני שקבעת לפיו אתה תקבל דו ספרתי כממוצע, אנחנו מתרחקים מזה, וחבל לי.
אני רק מבקש שמישהו יקליט אותו, כן?
כואב לי.
שמישהו יקליט אותו.
לא, תקליטו, אין בעיה.
שיהיה לנו, כמו שהיה לי עם גלנט, איתו,
כואב לי, כואב לי.
עם רפיח, עם כל הדברים שהוא אמר, כל הדברים שהם אומרים, כל החבורה הזאת, שאחרי זה אני משמיע להם את עצמם, בבקשה להקליט אותו, תודה.
אבל אתה שם לב שזה כואב לי?
תודה.
אתה שם לב שאני מדבר בכואב?
אתה אותו דבר דיברת על גלנט.
לא, לא, אבל אתה שם לב שאני מדבר בכאב.
אותו דבר דיברת שנתניהו לא יפטר את גלנט.
שאין דבר ש...
באותו ביטחון, באותה נחרצות, באותו כאב, אני אומר לך, והוא לא יכול.
באותה נקודת זמן הוא פחד, אחרי זה הוא פחד.
באותה נקודת זמן גם לא עברנו את הדו ספרתי.
תשמע, 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 אני כואב את זה, ואני, אין דבר שיותר משמח אותי לבוא לכאן בבקרים ולפרגן לך רייטינג גבוה, וזה פעם אחר פעם אני מתאכזב, פעם אחר פעם אני מתנפץ בתשע אל מול המספרים, אבל תעזוב את זה. תשמע, בוא נדבר עכשיו על ועדת החקירה הממלכתית. אני רוצה ישר להגיש לזה.
איזו ועדת חקירה
ממלכתית? ועדת חקירה ממלכתית שלא קמה. כן, שלא קמה. נתניהו עושה הכל, 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 לא להקים ועדת חקירה ממלכתית, מהסיבה הפשוטה, הוא בן של היסטוריון, הוא מבין מה המשמעות של ועדת חקירה, שבשורה התחתונה, אין ספק, אין ספק, עכשיו הוא תגיד לי, כן, בגלל זה אנחנו לא להקים ועדת חקירה, אבל אין ספק שמי שהיה ראש ממשלה, כמו גולדה מאיר, שהאחריות הייתה עליה, בוועדה שחקרה את כשלי מלחמת יום כיפור, כך גם אין ספק שמי שהיה שם, ראש ממשלה, שנים, קונספציה, יהיה אחראי כבן של היסטוריון, הוא לא רוצה את אות הקלון הזה.
אני רואה שהכנת לך דפים, אתה כותב לך דפים,
טקסטים,
אתה מקריא לי פה טקסטים, יפה, יישר כוח.
איזה טקסטים, הנה תיקח, אין שום טקסטים על זה,
כלום,
כתבתי עם האינסרטים. בוא נשמע את מעיין אדם, מעיין אדם, בתוכניתה ביום שישי, סיפרה על מה זה עושה לה שהיא שומעת שאין ועדת חקירה לחקירת האסון שבמהלכו, במסיבת הנובה, נרצחה אחותה מפל. בוא נשמע את מעיין אדם.
החלק המטושטש בתמונה על המסך עכשיו זאת אחותי מפל. זאת אישה בסקית. אחותי היפה, הצעירה, טובת הלב. עם עתיד מזהיר לפניה, והיא בסקית. ואני רוצה לדעת מה קרה לה, ואני אגלה מה קרה לה, ואתם לא תצליחו להתחמק מהאמת, למרות שאתם ממש מנסים. אתם לא תצליחו. אני אקדיש את חיי לגלות את האמת. תתביישו.
בוא נלך עכשיו למוטי קסטל. מוטי קסטל הוא שדרן, איך אומרים בלשון המעטה, באנדרסטייטמנט של השנה, מאוד 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 אוהב את נתניהו. הקימו ועדת חקירה אזרחית. ועדת החקירה האזרחית הזאת, לאחר שלא הקימו ועדת חקירה ממלכתית, הורכבה באמת מאנשים טובים, ביניהם מאבות שקולים, אייל אשל, ששקל את ביתו התצפיתנית, ואת רפי בן שטרית ששקל את בנו בגולני, ועוד אנשים טובים שבגלל שהממשלה לא רצה להקים ועדת חקירה ממלכתית, הקימו ועדת חקירה אזרחית. מה מסתבר?
מה מסתבר?
שהליכוד הגיש תלונה נגד חברי ועדת החקירה הזאת, נגד האנשים שהשתתפו. למה שיתפתם צמל המדינה? אין גבול. בואו נשמע את מוטי קסטל זועם על זה שהחליטו לא להגיש, לא לפתוח בחקירה נגד ההורים השקולים שישבו שם והקימו ועדת חקירה אזרחית, כי המדינה, כי ראש הממשלה עושה הכל לא להקים ועדת חקירה ממלכתית.
תשובה הזו היה לחלוטין מגיע. תראי, דיווחנו כאן לפני מספר חודשים בזמן אמת על השימוש האסור שעושים מספר ארגונים שמכנים את עצמם ועדת החקירה האזרחית לטבח שיבה באוקטובר, שימוש אסור בסמל בניגוד לחוק. היועמ"שית צירבה אז לענות, מרחה את הזמן, אמרו לנו מפורש, לא נגיב, ואתמול, לאחר שהוועדה כבר מסיימת את עבודתה, מזמן, למעלה מחודש, הפרקליטות משגרת תשובה לאבי הלוי, היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, שדרש להעמיד אותם לדין, כשיש בחוק סעיף מפורש של חצי שנה מאסר, מתנצלים כביכול על מריחת הזמן, כך כתוב. אקדים ואתנצל על משך הזמן שחלף, אשר נבע מהצורך לקבל את התייחסותם של
מוטי קסטל, תוקף את ההחלטה לא לפתוח בחקירת משטרה נגד ההורים השקולים שבצר להם, במצוקתם, בכאבם, באבלם, ברצון האדיר לדעת מה קרה שם, ולאחר שהזעקות שלהם להקים ועדת חקירה ממלכתית לא נענו בכלל, לא נענו בזלזול, לא נענו בבוז. החליטו להקים ועדת חקירה אזרחית, לשמוע אנשים שהיו שם, לשמוע אנשים שמעורבים, לשמוע משפחות שקולות. הליכוד הלך להגיש תלונה במשטרה. זה פשוט לא יאמן, נגד הורים שקולים. נגד הורים שקולים. הליכוד, שאני כבר אומר, כבר שנים, הוא לא ליכוד, זה מפלגת ביבי. מפלגת ביבי, אין ליכוד. יש מפלגה שביבי אומר, הנה, אתה יודע, מעמתים עכשיו כל מיני שרים, ברקת ואחרים, כאלה שזעקו לאחר 7 באוקטובר, חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, אין מנוס שתחקור את כולם. פתאום היום לא ועדת חקירה כזאת ומה שהכנסת תקבע. למה? כי נתניהו לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, כי הוא מבין, שוב, כבן של היסטוריון, שהאחריות תיפול עליו, הוא לא רוצה את הכתם הזה עד סוף הימים. אבל בואו נשמע מה היה בסיפור הרוגלות. אתם זוכרים את הקשקוש הזה, את הרוגלות, החוגלות? היה איזה סיפור, כן, משטר שם הרוגלות, לא שם. תשמעו כמה נחרץ היה יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו בדרישה שלו, ומה המשמעות בדרישה שלו להקים ועדת חקירה ממלכתית, ומה המשמעות שאם לא תקום ועדת חקירה ממלכתית. בואו נשמע.
כל יום שעובר בלי ועדת חקירה ממלכתית מגדיל את הסיכוי לשיבוש חקירה, לתיאום עדויות ולהעלמת ראיות, ולכן אנחנו דורשים בקול ברור וצלול ועדת חקירה ממלכתית עכשיו.
וזה ראש ממשלה שמעולם בקדנציה שלו, מעולם בתקופה שהוא היה ראש ממשלה, לא הקים ועדות חקירה, לא משנה מה האסון ואיזה ומה ואיך, אבל לא להקים ועדת חקירה ממלכתית על האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה, לספר סיפורים, לדאוג גם שיגישו תלונה נגד הורים שקולים שרוצים לדעת, ושמעתם את מעיין אדם, אתם שומעים את אייל אשל, אתם שומעים משפחות שקולות שזועקות, בוכות ממש, אנחנו רוצות לדעת מה קרה עכשיו, זה לא לדעת כדי להטיל אשמה, זה לדעת כדי קודם כל להרגיע ולהשקיט את הנפש המיוסרת, לדעת מה קרה. ודבר שני, יש כאן גם חשיבות עליונה למנוע דבר כזה, לעשות הכל, וועדת חקירה היא כלי חשוב כדי למנוע אסון כזה, ונתניהו לא רוצה מסיבות, שוב, כמו אצל נתניהו, אישיות, אישיות, אישיות.
זהו? למה כל כך קצר?
לא, נתתי לך, אתמול היה...
אולי 9:16 דקות, למה... למה אנשים כאילו, אתה יודע, כל כך מוקדם, אנחנו מתחילים, אתה מבין, 9:15, כאילו, סרי, מה אתה... אתה כל כך מרתק, מעניין, מחדש, באמת, כאילו, הבאת את ועדת חקירה ממלכתית, באמת הבאת, והורים שקולים, באמת, לא, אין הורים שקולים שחושבים אחרת. לא, כאילו, הוועדת חקירה, אבל יש שם הורים שקולים, אז מותר להם לקלוט מה שהם רוצים, אבל למה? שיעברו גם באדום. שיעברו באדום, הם הורים שקולים, מותר להם. מותר, שיעשו מה שהם רוצים. הורי שקול, מותר לו לקנוב מהחנות מה שהוא רוצה, לעבור באדום, לרצוח, להרוג, לגנוב, לזה, הכל מותר. אבל זה הורים שקולים. תגיד לי, איזה שטויות. הייתה שהם הקימו, היו שם גם הורים שקולים, הבנתי. הקימו ועד, תלו שלט, אסור לקלוט שלט. אסור, יש חוקים. עברו על החוק. דרמות, תרגיע, מה קרה? אנחנו מדינת חוק, אתם כל הזמן אומרים שאנחנו מדינת חוק, לא? מה האירוע? לא הבנתי. מה ההתרגשות? מה עושים? מה? איזה דרמות? יש כאלה שחושבים ככה. יש כאלה שחושבים... אגב, אתה אתמול לדעתי או שלשום, שלחו לי, העברת ביקורת על משפחת אלבג.
לא נכון.
כן? אל תגיד לי לא.
לא נכון.
העברת ביקורת שהם לא מפרסמים את הסרטון על משפחה, על משפחה של חטופה.
לא נכון.
אמרת...
אני אגיד לך מה אמרתי, אתמול בערב אצל גדעון אוקו, אמרתי,
יש לי כבוד
גדול.
אבל סרי, עכשיו אני מדבר.
אני חושב שצריכים להפ...
תכף ישלחו לי את זה ונשמיע את זה, נשמע בדיוק מה אמרת, בסדר? שהעברת ביקורת, שזה לא יתאים לך בדיוק באג'נדה. באותה שנייה, בום, אתם מתהפכים. כן, פתאום משפחות שכולות מפוצצים להם את הכנסים, פתאום משפחה של חטופים מבקרים אותם, פתאום זה... סרי, די, נו, אנחנו לא קונים את זה. לא קונים את זה. אוקיי, אנחנו כולנו רוצים, חושבים שצריך לבדוק מה קרה ולחקור את השבעה באוקטובר. כולנו צריכים לחקור, בסדר, ראינו חיל אוויר בדק, הוא אמר, הוא לא היה מספיק אפקטיבי. הבנתם? הנה תחקיר חיל אוויר. מה המסקנה? לא היינו מספיק אפקטיביים. יפה, תחקיר, בודקים את עצמך. גם אני חושב שלא הייתי מספיק אפקטיבי. הסיכום שלי של שנת 2024, אני חושב, לא הייתי מספיק אפקטיבי. בסדר? זה התחקיר שלי על עצמי. צריך להיות יותר אפקטיבי. סבבה, סבבה, אוקיי, מתחקירים את עצמם, כולם תחקירים, יפה מאוד. אבל מפה, עכשיו, להתחיל, זה אתם רוצים, מה אתם כל כך מתעקשים, מה קרה שאתם כל כך מתעקשים על ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט? כי אתם רוצים שאותו מיליה שיושב בבית המשפט, הוא יחקור את נתניהו, כי אתם רוצים תוצאות מסוימות. חבר'ה, נו די, תפסיקו לעבוד עלינו, מה, אנחנו לא יודעים מה אתם רוצים, מה זה, כל היום אתם צורים, כל יום אתם משמיעים לי את אותם אינסרטים שהוא אשם. הרי תכף אני אגיד לך דברים, ולא יהיה לך מה להגיב, אז אתה תגיד לי, כן, אבל הוא אשם על האסון הגדול ביותר שהיה לנו מאז השואה. כן, ואילנה דיין תעשה תחקיר שהוא אשם ותוציא הקלטות שהוא אשם. זה כל מה שיש לכם בראש. הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם. הבנו, בסדר, אז מה אתם רוצים? ועדת חקירה ממלכתית, עם שופט ממלכתי, שייתן תוצאות ממלכתיות, שביבי אשם בצורה ממלכתית, זה מה שאתם רוצים, ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה, אז תפסיקו לחפור כל היום, כל בוקר, צהריים וערב, אותו אירוע. אלא אם כן, ישבו ויסכימו על מישהו שהוא קונצנזוס והוא מקובל, זה לא ילך בזה שפתאום יצחק עמית יקבע לנו מי יעמוד בראש הוועדה, לא. אנחנו איבדנו אמון במערכת, כל ההפיכה הצבאית שאתם עשיתם לפני, שהובילה בין היתר לאסון הזה, הייתה כדי להגן על שופטי בגץ, להגן על בית המשפט העליון. אז עכשיו בית המשפט העליון, הוא צריך לבדוק מה היה, ולבדוק אתכם שהייתם חלק מתוך האירוע הזה. חבר'ה, נו, זה לא רציני. תעשו לי טובה.
איך רוגלות כן?
זה לא רציני.
איך רוגלות כן?
כי רוגלות זה אירוע שלא קשור, הם לא חוקרים את עצמם. הם לא חוקרים את עצמם, פה הם חוקרים את עצמם.
מה חוקרים את עצמם?
חוקרים את עצמם.
קשקושי קשקושים.
הם חלק מהאירוע.
ממש לא חלק, שום דבר.
אז אני מציע, בואו נתקדם. עכשיו, בוא, אם אנחנו כבר מדברים על כל העניין, מה קורה עם הסרטון שיצא ממצח, מהפרקליטות הצבאית, מי שהוציא אותו שם?
אתה מעייף את כולנו, אתה מעייף, תודה, אני אומר לך, פנו אליי מאזינים, אמרו לי מספיק כבר עם הקשקוש הזה.
אתה מאוד מעורר.
עם הסרטון של גיא פלקס, די כבר.
עכשיו,
מי זה מעניין?
ברור, ברור, זה לא מעניין, ברור. כן, כן, זה די לא מעניין.
המדינה בוערת במיליון חזיתות, הסרטון, זה מה שמעניין אותה.
ברור, ברור, שאתה תשמיע את ביבי 1,000 פעמים עם אותו סינק, זה מרתק.
בוודאי.
ודאי, ודאי. אתה יודע לעשות רדיו, אני צריך ללמוד ממך, זה העניין.
נכון.
שאני לא מספיק לומד ממך איך לעשות רדיו, בטלוויזיה, כשאתה מביא רייטינג ואני לא. בדיוק.
אתמול הייתי בתוכנית שהביאה כמעט 9%.
בגללך?
נכון.
יפה.
יפה, תרמתי לעומתי.
בדיוק, יפה מאוד. עכשיו...
9 לעומת 7.
בדיוק, אתה צודק 100%, אתה מגנט של רייטינג.
היום אני מופיע בבוקר ובערב אצל קרן מרציאנו, אני אגיד לך מחר כמה הייתי ביחד.
מעולה, אתה מגנט של רייטינג, אנשים פותחים את הטלוויזיה בשבילך, בדיוק. יפה, גם לרדיו הם פותחים בשבילך.
נכון.
עכשיו, בוא תשמעו קטע, יום אחרי ההדלפה, המסירה של הסרטון המבושל הארוך, שמישהו ערך ובישל אותו, שמעליל על חיילי צהל שהם אנסו מחבל, נוחבה, כן? תקשיבו רעיון של עורך דין עדי קידר, שמייצג חלק מאנשי כוח 100, אצל ירון אברהם בתבלה 12. עכשיו תקשיבו, הקטע הזה צריך להיות במוזיאון התקשורת הישראלית, שיוקם בעזרת השם בעתיד, כשאני אהיה ראש ממשלה. בסדר? שימו לב, בבקשה, לקטע הזה, להתרכז. אפשר להביא כפיות מהבית, כי הכפית התכופף. בבקשה.
כל הסיטואציה שאתם הצלחתם, אין לי טענה עליכם, עיתונאים רוצים סקופים והכל, אבל בסופו של דבר, עצם ההדלפה הזאת היא קטסטרופה. אנחנו נמצאים כסניגורים, מנסים לחלץ ראיות ודברים שלא נמסרים לנו, אנחנו לא מקבלים שום מידע, ופתאום תוך כדי הדיון, אנחנו מקבלים פתאום... מקבלים מידע שהסרטון הזה...
כן, אנחנו לא עושים עכשיו, עזוב, עדי קידר, אנחנו לא עושים עכשיו מערכת היחסים בין תקשורת למשפט, לפוליטיקה, לאינטרס ציבורי. עזוב, בוא נשים את זה רגע בצד, זה טענות, אתה יכול להפנות אותם למי שאתה רוצה, אל מול הפרקליטות, אל מול בית המשפט, זה לא רלוונטי.
זה לא רלוונטי.
אבל אותו מחבל, רגע, שנייה, אותו מחבל שנלקח לבית החולים...
בן אדם מתראיין, עורך דין מתראיין שמייצג את החשודים, הוא מנסה לדבר ואומר לו, זה לא רלוונטי, אל תעשה לנו פה תיק תקשורת, זה לא מעניין אותנו היחסי. פתאום לא... לא, זה לא היה... אתם קולטים. עכשיו, אפרופו מה שדיברת, משפחות שקולות, לסיום אני אקריא לך קטע של אמא שקולה מהשבעה באוקטובר, כן, איבון שמה, והיא כותבת ככה, תשים לב, סרי, אתה מופיע בתבלה 12, נכון? תשים לב מה היא כותבת. ערוץ 12, הטלוויזיה של חלק מישראל, סיפור שהיה כך היה, התקשר אליי תחקירן מערוץ 12 ביום ראשון, ביקש אם אוכל להתראיין, ושאל מה הסיפור האישי שלי מאותו יום ארור. עם כל הקושי שלי לדבר על אותו יום, בקול רועד ודמעות, סיפרתי. כי חשוב שידעו מה קרה שם ביום הנוראי הזה. ואז הוא שואל מה דעתי על ועדת חקירה ממלכתית. מיד פרסתי את משנתי למה לא ועדה ממלכתית, אלא קונספט אחר שיהיה מקובל על רוב העם. התחקירן הנחמד אמר שכבר יחזור אליי לאן להגיע ומתי. כמה דקות אחרי הוא מתקשר ואומר לי, השידור בנושא זה נדחה והוא ייצור איתי קשר בהמשך. אז ככה, השידור היה ואיתי הוא לא יצר קשר. אז לא תודה לערוץ 12, הטלוויזיה של ישראל, ארבעה סימני שאלה. זה כשאתה מדבר על הורים שקולים וערוץ 12 והנדסת תודה, שהתביישו להם, תודה.
כמה קשקושים וכמה ספינים וכמה הסתות דיון יש בכל הדברי, הדברים שאמר כאן ינון ודברים נוספים. זהו כמה אתגרים מדינת ישראל, בפני כמה אתגרים מדינת ישראל עומדת. 100 חטופים, אחינו ואחיותינו, חיים ומתים. ראינו אתמול את התמונות מהסרטון של לירי אלבג, באמת קורא הלבבות, משבר כלכלי, יוקר מחיה, תהיה כאן עוד מעט, אגב, זה הזמן לתת לזה פרומו, תהיה כאן שרת התחבורה מירי רגב, נשאל אותה על באמת סי במספר ההרוגים בתאונות דרכים, הפשיעה גואה, מלאכת השיקום עוד לא החלה גם בצפון וגם בדרום, באמת משימות ענקיות שעומדות לפתחה של ישראל, צווי מעצר שמוצאים עכשיו נגד חיילים, חייל שלנו נסע לברזיל שבוע אחרי כבר צו מעצר, נמלט עכשיו מברזיל, באמת בכל המישורים, בכל התחומים, יש המון 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 מה לעשות, במה מתעסק נתניהו ומקורביו. סרטון של גיא פלג שיצא פה, שיצא שם, הנגד המילואימניק, אלי פלדשטיין, תוקפים את אשתי שרה נתניהו, אגב, מה קורה? היא לא חוזרת. תבינו באיזה קשקושים, ואני אומר לכם, אנשים אינטליגנטים, עזבו אתכם, עובדים עליכם, עובדים עליכם, מבלבלים לכם את הראש, משחקים לכם בראש, עושים לכם את כל הספינים של העולם, כדי שבאמת לא תשאלו שאלות על הדברים החמורים, הקשים, שמחייבים טיפול, שמחייבים באמת קשב, הם הרבה יותר מסובכים, הרבה יותר מסובכים לטיפול, אתה יודע, המשבר הכלכלי שישראל נתונה בו, השיקום של הצפון והדרום, כמובן אחינו ואחייתנו החטופים שנמצאים במנהרות בעזה, כל הדברים האלה דברים קשים, אז מה? אז במה מתעסקים? בקשקושים. מה זה קשקושים? הסרטון ששלח, לא שלח, הסוקטאים, בישלו, אלי פלדשטיין, נעשה חוק עליו, הנגד, הפגנות, ספינים. ומי עושה את זה? אנשים שנמצאים בשלטון, אנשים שאמורים לטפל בכל הבעיות הקשות שניצבות בפני ישראל. אתה יודע, אתה נוסע היום בפקקים, אתה בא לך למות שעות לכל מקום, הכל באמת, אתה נכנס לסופר, בא לך, לא יודע מה, מחירים בשמיים, הכל כאן זקוק לטיפול, הכל כאן זועק להתערבות ממשלתית, לרפורמות, לעבודה קשה. במה הם מתעסקים? במה הם מתעסקים? עכשיו, הוא לא עוזב את זה. הוא לא עוזב את זה, ינון. כאילו באמת זה הדבר הכי חשוב, כאילו אנשים בבוקר קמים, מה יהיה עם הסרטון משדה תימן? די, די, אתה יודע, הייתי מצפה ממך, באמת. אתה איש, אתה יודע, לפחות היה בעבר, אדם שבאמת פטריוט ישראלי ואכפת לו. במה אתה עוסק היום? בלצלוב את איתמר בן גביר אצלך באולפן? מדוע הוא הפר משמעת קואליציונית, ומדוע הוא, בוא נשמע, זו הייתה התנפלות, אתה יודע, אני אומר לך, אני לא יצא לי לראות את הפטריוטים, אבל כתבו לי חברים, אמרו לי, תקשיב, אתה חייב לעבור לראות את מה שקורה שם, מי אתה מרבה?
מה, יש לך חברים שרואים הפטריוטים?
כן, יש לי חברים שרואים הפטריוטים, כן, כן.
מעניין.
אמרו לי, אתה חייב לראות את זה, עברתי, על מה אינו נתקומם, והייתם צריכים לראות אותו, זעם אמיתי, לא על זה שמספר הרוגים בשנה וחצי האחרונות, באמת, נסק למספרים מפחידים, לא למספר, למספר הרוגים בתאונות דרכים, לא למספר הנרצחים, לא ליוקר המחיה, הוא רתח על איתמר בן גביר, אבל רתח אמיתי, הוא היה אדום, כעס, כעס באמת בכל אימו, על זה שהוא מסכן את ממשלת הימין, על זה שהוא לא הסכים להתכזז כך שנתניהו לא יגיע ממיטת חוליו, זה הדבר, וכשאני אומר כל הזמן שמה שמעניין את ינון מגל וחבריו בערוץ 14, בואו לא נעשה עוול לכולם, בואו נגיד רובם המוחלט, זה לשמור על הממשלה, ולשמור על שלטון נתניהו, ואם יש שלטון נתניהו, אנחנו אחלה. ואם לא יהיה שלטון נתניהו, אנחנו יכולים להיקלע לצרות, גם אישיות, גם הערוץ, גם בכלל. ולכן, זה מה שמעניין. זה בסוף מה שמעניין. נתניהו צריך להישאר ביוג, אתה יודע מה, אני אומר לך, גם כשהוא ירצה ללכת, הוא ימאס לו, אני יודע, לא ירגיש טוב, ירצה כבר לנסוע לעשות חיים בארצות הברית, כמו שהוא מייחל, הם לא ייתנו לו לעזוב, אתה תישאר כאן, כי יש ביבי, יש שלטון, יש חיים טובים, יש ערוץ 14, יש הרצאות, יש, אני לא יודע מה, לא רוצה להוסיף זה, יש לנו רווחה, פלטפורמה, ואנחנו מבסוטים. אין ביבי, אנחנו יכולים להיקלע לצרות. ולכן הגיע לשם בטמטום, איתמר בן גביר, בטמטום, שהוא עשה טעות ענקית להגיע מכל הערוצים דווקא לערוץ 14, שהרי ברור מה יעשו לו שם. מה שנחשף ברעיון, זה באמת ליבת העניין. זה בדיוק העניין. אנחנו נעשה הכל לשמר את שלטון נתניהו, לא הליכוד, לא הליכוד, לא הליכוד. לא רוצים, לא מעניין את הליכוד. נתניהו, רק נתניהו. כי אף יושב ראש ליכוד אחר לא ינהג איתם כמו שנוהג איתם נתניהו, ולכן ראינו את ההתפרצות הזאת של ינון מגל. תזכרו את זה כשהוא ידבר איתכם כאן על אידיאולוגיה, ואני בעד מדינה יהודית ואמונית ובית המקדש וכל הדברים. עזבו אתכם מכל החרטות האלה. נתניהו ואין בלתו. זה מה שהוא רוצה.
זהו?
זהו, אינוני, זה לא מספיק, אתה רוצה להמשיך, אני יכול להמשיך.
היום, כן,
אני יכול להמשיך, לא, יש לי גם דיווחי תמול.
חבל שאתה מקצר כל כך, כן? במה אתם מתעסקים? תגיד, מה אתה מתעסק בפטריוטים?
תגיד לי, אבל אמרת...
אם יש יוקר מחיה, למה אתה מתעסק בפטריוטים? לא הבנתי, אתה בא בטענות, לא, עכשיו אני מדבר סרי. אתה בא בטענות, למה מתעסקים, במה מתעסקים, מה אתה מתעסק? כל היום שר הביב, יאיר, לא דיברת על יאיר, במה אתם מתעסקים? למה יאיר במיאמי, מה הוא עושה, מה, איפה שרה, למה שרה לא, במה אתם מתעסקים? לא, תשמע, אתה יודע, אין ספק שאתה הצטרפת למחנה שיש לו מוסר, אני מודה, יש לו מוסר, אבל המוסר כפול. תמיד המוסר כפול. מבלבלים את המוח, במה אתם מתעסקים? לא במעשתיות! קופלשטיין והנגד, לא בן אדם עדיין במעצר, שטויות, בן אדם חודשים במעצר, מה אתם מתעסקים? השבק התנפל עליו עם נשקים שלופים, במה אתם מתעסקים? אנשים במעצר, אנחנו כמו בסוריה, או מעלימים אנשים, במה אתם מתעסקים? כולה עשו פה עלילה דם אנטישמית. עם צפיות של מאות מיליוני צפיות, וכל האנטישמים בעולם עלו על זה שחיילי צהל... במה אתם מתעסקים? איזה סרטון, לא סרטון. סרי, לפחות שהטיעונים יהיו אינטליגנטים. אני אומר, לפחות כאילו שיהיה איזה טיעון שהוא קוהרנטי למציאות, מחובר למציאות. במה אנחנו מתעסקים? בזה שעשו פה עלילת דם על חיילים, בזה שהמערכת מוציאה סרטון ונותנת אותו לתבלה 12 שיפרסם בפריים טיים עלילת דם על חיילי צהל, פתאום לא אכפת לכם מחיילי צהל?
מאוד אכפת מחיילי צהל.
אל תענה לי עכשיו בבקשה.
מאוד אכפת מחיילי
צהל. פתאום הרמטכ"ל לא אכפת לו, הוא לא דורש לחקור את זה? במה אתם מתעסקים? מאוד אכפת. אם כל כך אכפת לך, איך אתה אומר במה אתם מתעסקים? לא הבנתי. עשו פה עלילת דם על חיילי צהל.
ספין, ספין.
עשו פה עלילת דם על חיילי צהל. כן? במה אנחנו מתעסקים? אתה לא מתבייש?
זה ספין.
אתם דואגים לחיילים? אתם דואגים לחיילים? איפה? מה אתם מתעסקים? איזה שטויות. עוד לא הבנתי מה ענית לי לאמא השכולה שכתבה על תבלה 12 שדפדפו אותה כשלא התאימה לה הדעה שלה לגבי ועדת חקירה. לא ענית לי איך אתם מהנדסים תודה. אתמול בצ'אט של הכתבים שלכם, אחד הכתבים כתב על ההפגנה, שאגב הגיעו אליה 5,000 איש, כן? מכל אתר הרם שאתם עושים כל היום
לא מאמין למספרים שלך.
זה מגורמי אכיפה, לא אני ממציא אותו.
זה גורמי אכיפה, גם לא מאמין למי שמוסר לך.
ברור, ברור, אתה גם לא מאמין למומו פילבר ובסופות המיצודי.
עשות, ממש.
אבל עכשיו אני מדבר, לא הפרעתי לך, תודה. כן? אז הוא כתב שבצ'אט, בהפגנה להפלת הממשלה. אז תחליטו, אם אתם אומרים שזה הפגנה למען החטופים, איך זה הפגנה להפלת הממשלה? הכל פייק. הכל פייק. זה הכל. במה אנחנו מתעסקים? תתעסק אתה במה שבלינקן אמר. שאמר שכל פעם שהוא אומר שארצות הברית לחצה על ישראל, זה דבר מדהים. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, זה דבר מדהים. זה לא יאמן, הם לא מעדדים את זה כי זה לא בנרטיב שלהם. בלינקן אמר, כאי לישנה, בכל פעם שארצות הברית לחצה על ישראל במסע ומתן, חמאס התעקש, החריף את עמדותם וזה מנע עסקה. אתם קולטים? הלחץ של ארצות הברית על ישראל, הוא מודה בזה, השר החוץ של ארצות הברית מודה בזה, שהלחץ של ארצות הברית על ישראל מנע עסקה. זה פשע! זה פשע! ומה אני אומר פה? שנה וחצי אני צועק ואני אומר את הדברים האלה. שמה שאתם עושים זה פשע! אתה מדבר, אתה יושב פה וצועק בכל מחיר, בכל מחיר! אתה לא מבין שזה בדיוק מה שחמאס רוצה, כל ההפגנות שלכם שאתם כותבים, כל המחקל פעילניות שלכם וכל הזה שעושים פלברה שאתם דואגים לחטופים. אתם מזיקים לחטופים, אתם תוקעים את החטופים, אתם תוקעים את העסקה, זה מה שאתם עושים. אתם פושעים, אתם פושעים,
ינון.
אתם פוגעים בחטופים. בלינקן אומר את זה בעצמו.
ינון,
עכשיו,
ינון,
לא,
זה שאתה דיברת, מצדיק את ראש הממשלה,
לא, עכשיו אני מדבר.
לא,
בלינקן בעצמו, אתה התחלת אוקיי. ואני מסיים. בלינקן בעצמו אמר שהלחץ הציבורי על ישראל בזמן מסע ומתן הקשיח את עמדותיו של חמאס. ולכן ברור שהלחץ הציבורי בישראל, ההפגנות והציוצים שלכם והאמירות שלכם בכל התקשורת של הטבלה שלכם פגעה במסע ומתן. זה פשוט וברור. אתם גרמתם נזק ואתם פגעתם בחטופים. זה הכל. תודה.
יוסי יהושע, פרשן צבאי ידיעות אחרונות, בוקר טוב לך ולמאזינים.
בוקר טוב.
כן. ושוב הלילה ושוב טיל מתימן, והפעם זה מיורט מחוץ לשטח האווירי של ישראל.
וזה יימשך, מלחמת ההתשה הזאת תימשך, למרות שאנחנו מנסים גם לפעול שם, גם להפעיל את הקואליציה, גם מחכים לטראמפ לראות אם תהיה מדיניות אחרת, זה יימשך, ואני מציע לשים לב, זה, אתם יודעים, זה עובר כאילו מעל הראש, אבל שימו לב לשימוש ההולך וגובר בטילי חץ, זה לא מצרך שנמצא בשפע, זה לא מצרך שאת אתה לוחץ על הכפתור ואתה מייצר את זה מעכשיו לעכשיו, אירוע...
מה זה אומר שמשתמשים בחץ ולא...
זה אומר כי לייצר טילי חץ, והשתמשנו בשנה האחרונה בלא מעט טילי חץ במלחמה מול איראן, ולוקח המון זמן לייצר, ואנחנו יודעים כמה טילים יש, טילים בליסטים יש לאיראנים. זו נקודה שצריך להעיר אותה. אני יודע שאנחנו ממשיכים בשגרה, ומורגע שהוא גר חץ. זה לא מיירת של כיפת ברזל, שאתה יודע לייצר יחסית היום, בקצב הרבה יותר מהיר מאשר בעבר, ונכנסנו למלחמה הזו עם ברוך מאוד מאוד גדול בסיפור המיירתים, והצלחנו תוך כדי מלחמה להדביק פחות או יותר את ה... את הקצב, אבל אם היינו נכנסים למלחמה כוללת בהתחלה מול חיזבאללה, אז היינו בבעיה, אז לשים לב, עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ.
תגיד לי שאלה, למה הזעקה אתמול רק באזור חדרה?
כנראה, אני לא יודע, כנראה...
זהו, וזה בניגוד לפעמים קודמות, שחצי מדינה התעוררה מהזעקות.
נכון, אבל אני לא יודע בדיוק להגיד לך מדוע הסיבה שם, אבל זה שווה בדיקה, אני אבדוק את זה אחר כך, אני רוצה לדבר איתכם על הסיפור של התצפיתנית ליריאל בגני, חושב שדווקא האירוע הזה אחד מלמד על התקדמות מסוימת במסע ומתן, וזה חלק מטקטיקה של מסע ומתן, שאפשר גם לראות בזה גם את הנקודה החיובית שעובדה שהיא בחיים באמצעי לחץ על ישראל, ואני חושב שאנחנו בשבוע, ממה שאני שומע מגורמי המקצוע, בשבוע מאוד מאוד קריטי.
בסדר, נו, אבל אנחנו בשבוע מאוד מאוד קריטי כל השבועות.
וכל
השבועות זה החלון ההזדמנות שנסגר. וכל שבוע אנחנו הכי קרובים
מהשאינו. רגע, רק להבהיר. אנחנו הכי קרובים מאולי שתי הזדמנויות שהיו סביב אפריל, מאי, שהיינו ממש ממש קרובים, וזה התמסמס. לפי, אתה יודע, בכירים בצבא, בכירים במערכת הביטחון.
בסדר, בעזרת השם, לא שאני לא...
התמסמס בגלל שנתניהו הכניס מקלות, אבל עכשיו זה...
לא, זה לא יאמן.
לא, אבל אני מצטט את מה שהם אמרו.
בלינקן...
עזוב את בלינקן, אתה יודע מה, גם הבאת את מה שבלינקן אמר. הבאת את מה שבלינקן אמר, אתה יודע, הוא אמר שההפגנות גרמו לחמאס...
לא, אין תקופה למחלה שלכם, אין תקופה.
עזוב. כן, יוסי, שומעים.
טוב, אז זה לגבי זה, תכף אני רוצה לליריק, כי זה מתחבר לי לוועדת חקירה ממלכתית. אתם יודעים מה? אני אתחיל בזה. תראו, לגבי הדיון, אני צועק מהרגע הראשון שצריך ועדת חקירה ממלכתית. למה? תראו, לירי נחטפה מנחל עוז, תחת החטיבה הצפונית באוגדת עזה. אני טוען שהתחקירים הצבאיים מזוהמים. שימו לב מה קרה עם תחקיר חטיבה צפונית בעזה. המחת הגיש את התחקיר למטכ"ל מבלי שנגבו שתי העדויות הכי חשובות. אחד, של תומר גרינברג, זיכרונו לברכה, שנהרג במהלך המלחמה, וזה, כן, וזה, שני מגדים החזיקו את הקו, הוא ומגד 77. מגד 77, המגד השני, לא לקחו את העדות שלו, את הגרסה שלו, עד עכשיו, למה שקרה בחטיבה, למה שקרה בשבעה באוקטובר. עכשיו, עם התחקיר הזה, של חטיבה הצפונית בעזה, צריך, בסופו של דבר, המטכ"ל אמור היה לסכם את זה. אגב, אני פרסמתי את זה. חברי פורום מטכ"ל לא ידעו שהמגד לא מסר את גרסתו. הרמטכ"ל, אחרי שהציגו לו, ביקש השלמות, אמר, איך יכול להיות שהמגד לא הציג את הגרסה
שלו? יוסי, אני שואל אותך שאלה, איך אפשר לקיים תחקירים צבאיים בלי ועדת חקירה ממלכתית?
הנה, אבל רגע, לכן אני, ברק, אני לגמרי בסיפור הזה, אני מסביר למה זה כל כך חשוב, כי אם הייתי יכול לסמוך על התחקירים הצבאיים, הייתי אומר, אולי אפשר לדבר על ועדה כזו, ועדה אחרת, אבל אי אפשר. אי אפשר לסמוך עליהם. אני מזכיר לכם חטיבה צפונית, באחריותה גם, מסיבת הנובה. עכשיו, כשהמשפחות יקבלו את התחקירים, ואנחנו רואים כן, כבר איזה בעיות
יש שם. אתה לא נוגע בנקודה, זה לא שיש
אוקיי,
פה...
אז אוקיי, אתה יודע, לא, בוא לא, ננסה יוסי, לפתור יוסי, את זה. יוסי, לא, 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 יוסי. אינון, אני מבין את הנקודה
שלך. תן רק להשחיל משהו. תן להשחיל. זה לא שאנשים אומרים כן לחקור, לא לחקור. השאלה היא, איזו ועדת חקירה? אוקיי, יש כאלה שיכולים... מה שנקרא ועדת חקירה ממלכתית, זה יצחק עמית יקבע מי יעמוד בראשה.
חוץ מלהגיד, אינון, תשמע, חוץ מלהגיד מה לא, בוא תן לי שמות.
אז יש...
בואו נכתוב את זה בבקשה, כי אי אפשר, אי אפשר להתקדם.
הוויכוח הוא איזו ועדת חקירה. אוקיי, שיהיה ברור. זה לא שיש פה אנשים שאומרים שלא צריך לחקור.
אתה מדבר על הזהות של השמות. תן לי שופט בסדר שמקובל.
אני לא נותן לך שמות. אני לא במצב לתת לך שמות.
אז מה יהיה? אז לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית.
יש מי שאחראי על זה.
לא, זה מצב שאסור, אי אפשר לקבל אותו.
יוסי, הם לא רוצים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
אבל רגע,
כי נתניהו לא רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי הוא חושש, כי יש לו מה לחשוש, וזו הסיבה.
כן, סליחה,
אינון, רצינות אבל יש כאן משפחות שכולות ויש כאן משפחות חטופים ויש תושבי עוטף ובכלל אותנו כאזרחים רוצים לדעת את האמת, אנחנו לא יודעים את האמת גם לא היום, לא יודעים, אני אומר לך
אבל בסדר, אני לא, נו, אנשים כולם רוצים לחקור, אני לא מבין מה למה אני צריך לחזור על זה עוד פעם
לא, כן, נצטרך שמות
אינון, יש חוק ועדת חקירות ממלכתית לא כל אחד יכול לחקור וטורי, ואולי אושר שקלים ונקים מעדה פוליטית
פתאום אתה בעד, זה הרגע שאתה בעד החוק לפני רגע אמרת שכל אחד מותר לעשות איזה ועדה שהוא רוצה ולקלוט איזה סמל שהוא רוצה
וכמו שנתניהו אמר בעניין הרוגלות הקשקוש הזה, כל יום שעובר שיבוש חקירה, תאום עדויות, זה הבעיה
אינון, לא סתם אני מתעקש שמות, יש אפשר להתקדם עם שמות? בואו נתקדם, אנחנו כתקשורת.
שמות תבקש מילד יניב. ראיתי תמונה שילד יניב נצפה בהופעה של שלמה ארצי.
אתה מבין, אנחנו מדברים על נושא כל כך
רציני. מדברים על נושא כל כך רציני, תראה איפה הוא לוקח את זה. ילד יניב ושלמה ארצי, עדיין, מספיק. רגע, תן לי יוסי להשלים, כן יוסי.
אז אני חושב שצריך למצוא באמת, לפחות להביא שמות, שתהיה איזו הסכמה, לפחות על כמה, לתת מזור למשפחות שידעו את האמת. שידעו את האמת, הם לא יודעות את האמת.
נכון.
ואנחנו ממשיכים להתקוטט, וגם התקשורת ממשיכה להתקוטט בכל מיני שטויות, ואנחנו לא יודעים את האמת.
לא, 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 לא אני אגיד לך, יוסי, אני יוסי, לא, במקום ברק, לדון, רגע, במקום לדון בנושא החשוב הזה...
חטיבה צפונית אמור להרעיד את המדינה, תקשיב לי, ברק.
יוסי.
מה שקרה עם חטיבה צפונית בעזה, שסיכמו תחקיר כזה, בלי העדות של שני המגדים, בתחקיר הכי חמור של גם החטיפה של התצפיתניות, גם מסיבת הנובה, גם כל הכישלון, יש שתי חטיבות הרי בעזה, צפונית ודרומית, וחטיבה אחת, אני אפילו לא יודע איך בוצע תחקיר חטיבה דרומית, כי המחת חמה מנהרג. אז אנחנו לא יודעים את האמת.
יוסי, אתה יורד לרזולוציות ענייניות, אני חייב להגיד למה צריך, ולמה זה חשוב, ולמה זה אפילו קריטי, אבל אתה כאן מתמודד, ואף אחד לא מתווכח, יש כאלה שהם בעד ועדת חקירה ממלכתית, כי זה מה שטוב למדינה, וזה מה שטוב לצבא, וזה טוב מה שטוב לחיילים, וזה מה שטוב למשפחות שכולות, ויש את בנימין נתניהו, וינון מגל, שיעשו הכל למנוע את זה, כי בסוף זה על הראש שלהם, על הראש שלהם, הם אחראים, זה הסיפור.
תתה. תראה, בחלוקת האחריות אתה מכיר את גרסתי, והאחריות היא לא נופלת רק על ראש הממשלה, עם כל הכבוד. האחראי הישיר והמרכזי זה רמטכ"ל וראש שב"כ למה שקרה בשבעה באוקטובר. עד השבעה באוקטובר זה אחריות של דרג מדיני, זה ראש ממשלה נתניהו שהיה פה כל התקופה הזו, וחיזק את חמאס.
טוב.
מי שאחראי למה שקרה שם
עליו. בוא נדבר על עוד משהו.
רגע מילה לגבי על עזה. בוא נדבר רגע על עזה. תראו, אנחנו, כמו שיודעים, אנחנו לקראת מיצוי הלחימה בג'באליה, אבל אנחנו גם בפלונטר. אנחנו בפלונטר כי אין לנו לאן יותר להתקדם, בגלל מגבלות כאלו ואחרות, אוקיי? בעיקר של שון. אנחנו לא הולכים לכבוש מחדש עוד פעם את העיר עזה, אנחנו לא נפה לא, עוד פעם את הלחץ, לא. כי זה לא בתוכניות, כי אתה לא תכניס עכשיו עוד שלוש אוגדות, ותמשוך את הזמן. תראו, חמאס, כמו שאנחנו למדים, וזה די ברור, חמאס זה עזה, עזה זה חמאס, הוא מייצר, הוא משקם, הוא מכניס לוחמים צעירים לתוך המערכת.
לא, אין רוח שיוצאת
נגדו, שנייה, אין רוח שיוצאת נגדו, אין התקוממות, אין מרד, אין הנהגה של מרד, אוקיי? אנחנו גם הצבא מדבר על זה שהוא צריך חלופה שלטונית. אין חלופה שלטונית, גם לא מציעים את החלופה שלטונית, אבל בואו נודה גם על האמת, למה אנחנו בבעיה? כי גם הרשות הפלסטינית רואה שאין לה סיכוי, אין לה סיכוי מול הציבור שם.
משטר צבאי, איך זה נקרא? ממשל צבאי?
אני אגיד לך משהו, הצבא לא רוצה ואני אגלה לך
סוף. אבל יוסי, אני שואל שאלה בעניין הזה
של הרשות. אם נתניהו היה רוצה, ממשל צבאי היה מורה לצבא, למה הוא לא מורה לצבא?
אני חושב שהצבא
מתנגד. אני עם חיינון.
הוא לא יודע מה לעשות, הוא מקדרר, הוא מקדרר, הוא לא יודע מה לעשות. תגיד לי, אני שואל לך שאלה, אבל יוסי, אתה כתב צבאי. איך זה המנגנונים של הרשות הפלסטינית משתפים פעולה עם צהל והשבק ביהודה ושומרון? ראינו רק לאחרונה מבצע בג'נין, וישראל, נתניהו, ממשלתו, מסרבים לשתף איתם פעולה בעזה.
ועל כך מלינים בחירים בצהל, אומרים להם המקבילים שלהם במנגנונים, אתם, יש לנו אויב משותף, זה חמאס, אתם לא רוצים שחמאס יחליף אותנו ביהודה ושומרון, אנחנו עוזרים לכם לילה לילה במודיעין ובפעילות התקפית, ובסוף שרים אצלכם יוצאים נגדנו הרשות, הרי זה אינטרס משותף, הרי אם לא תהיה רשות ולא יהיו מנגנונים, באוגדת היוש לא יהיו 21 גדודים, אלא 40 גדודים.
וזה קורה, אבל זה קורה. היום שהרשות הפלסטינית תתהפך עלינו, תשמרו לי בבקשה את ההקלטה הזאת.
אין בעיה,
תשמרו לי בבקשה את ההקלטה הזאת,
ונשמור, אבל זה מתקיים.
כמו שדיברתם על החמאס מורתק.
אבל זה מתקיים, ראש הממשלה שלך, הוא לא הייתה. רגע, יוסי, ראש הממשלה שלך משתף איתם פעולה. מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית משתפים פעולה עם צה"ל.
לילה,
אבל
זה אחד.
גם בעזה היה שקט, ואמרתם שקט, ועשינו מבצעים, וזה, ואמרתי לכם, חכו. אז הנה אני אומר לך,
חכה, כי
אין שאלה שהרשות תתהפך עלינו, אין שאלה, זה יקרה. השאלה היא מתי.
מה החלופה? מה החלופה עכשיו? להעלות את חמאס?
ממשל צבאי.
איפה לא, באיוש, אני מדבר, באיוש ממשל צבאי?
לא, אנחנו נצטרך לפתור את זה גם ביהודה ושומרון, בעזרת השם.
איך, איך, מה, איך?
לא, אנחנו נצטרך לפתור את זה. אנחנו, זה לא, זו לב הבעיה, זו לב הבעיה.
אתה רוצה של צבאי באיוש, מאיפה נביא את הכוחות?
מאיפה?
מהחרדים שלא מתפקים.
בדיוק, בדיוק. לאט לאט,
לאט לאט, לאט לאט.
לטפל בהכל.
חיילים שיהרגו, גדודים שאלוהים יודע מאיפה יביאו לאיוש ולעזה, אני כבר לא מדבר על המיליארדים שיוצאו.
אבל לזה גם אמרתם שאתם לא רוצים להיכנס לעזה לפני השבעה באוקטובר.
רעיון, אתה לא יכול לבקר את הרשות הפלסטינית כשראש הממשלה...
אני לא יכול לבקר את הרשות הפלסטינית.
כשראש הממשלה שלך משתף איתם פעולה ביהודה ושומרון.
בסדר, טוב.
מה בסדר? אתם לא רציתם להיכנס לעזה, למה נתניהו רוצה להיכנס לעזה לפני השבעה באוקטובר?
לא, הטיעון היה גם של הצבא כל הזמן, כל המערכת, שהמחיר יהיה גבוה מדי.
נכון, וחמאס רוצה שקט, לא, לא, חמאס רוצה שקט, יפה, כלכלה,
והנה אני אומר, כולנו היינו בקונספציה, כולנו.
זהו,
מי יותר ומי פחות.
לגבי להבהיל אותנו, לגבי הרשות, תגיד לי מה החלופה, שאני אעלה עכשיו שוב פעם את חמאס, מה ההיגיון? או אני אביא כוחות, מאיפה אני אביא אותם?
יש פתרון, אני לא רוצה להגיד לך אותו עכשיו, אני אשלח לך אותו בוואטסאפ, הפתרון.
אין
בוואטסאפ.
אין פתרון ואין קשקושים, אתה יודע מה הפתרון? נמשיך לעשות ספינים ונדבר על קשקושים, ואז ישכחו את הבעיות האמיתיות.
לא, לא, דבר איפה יאיר, מה קורה עם יאיר? לא דיברת על יאיר.
מדבר על יאיר נתניהו כשאתה קובל על זה שאנשים יורדים מהארץ, ואני כל פעם אומר לך, תזכיר את היורד מספר אחד. היורד מספר אחד, זה יאיר נתניהו.
כל הכבוד, סרי.
יאיר נתניהו היורד מספר אחד. אל תלין ואל תבקר בפני. יורדים כשהיורד הוא הבן של ראש הממשלה.
שר כוח גדול, תודה רבה.
בזמן מלחמה.
שר כוח, יפה.
יפה, בזמן מלחמה זה חשוב.
יוסי, תודה שהיית.
תודה רבה, יוסי.
תודה לכם, תודה.
דיברת מקודם על בלינקן, הדברים שלו. עזוב שזה היה מעוות. ואני רוצה להגיד לך שוב.
בוא אני אצטט לך.
ואני רוצה להגיד לך שוב. העובדה שהיו חטופים חיים, שראינו אותם, ראינו אותם חיים ונושמים ונמצאים ברצועת עזה, ובחודשים האחרונים הם נרצחו או נרצחו על ידי מחבלי חמאס או נהרגו מפגיעת של
צה"ל,
כל הדברים האלה לדיראון עולם, לדיראון עולם, לממשלה, לכל מי שקשור לזה, כי באמת
שחמאס רצח אותם,
לא שחמאס רצח אותם, יכולנו להחזיר אותם,
יכולנו, אבל בלינקן אומר לך שאפשר היה כי חמאס הקשיח עמדו.
אתה יודע מה, להגיד עכשיו דבר פשוט, אנחנו מסיימים את המלחמה, יוצאים מעזה, תחזירו את החטופים, יהיה בעיות נחזור לעזה, יהיה בעיות נחזור לעזה, זה מה צריך לעשות.
מי אמר שזה הדיל?
זה מה שצריך לעשות.
הם רוצים את כל הנוח,
זה מה שצריך לעשות. לא, אנחנו יודעים מה הפרטים, הם לא רוצים את כל הנוח.
אתה יודע מה
הם לא רוצים? הם רוצים
לעזה, מלחמה,
זה מה שהם רוצים. אתם לא רוצים לעשות את זה מסיבות פוליטיות, פוליטיות, ובינתיים החטופים נרצחים. שלום לך ינון, שעה שנייה, אנחנו עוד מעט ב-10:20 בערך נראיין את שרת התחבורה מירי רגב. לפני זה אני רוצה להסב את תשומת לבך לסיפור כאוב, סיפור שנקרא, אתה יודע, רמי בן יהודה.
אתה אומר כאוב, אני ישר יודע שכואב לך.
יפה, כואב לי מאוד.
כמו שאתה אומר, אני רוצה לפרגן, ישר אני יודע שאתה רוצה לפרגן.
אני מפרגן וכואב.
כמו שאתה אומר, באמת, אני יודע שאתה אומר את האמת.
תאמין לי,
כל מה שאתה אומר, אני יודע בדיוק.
תאמין לכאב שלי.
זה כמו אצל יאיר לפיד.
אני אומר לך,
הסרי והיפוכו.
לא, אז בקיצור, אני באמת, אתה יודע, אין לך מושג כמה אני רוצה לבוא לחגוג רייטינג טוב של הפטריוטים כל בוקר, וכמה אני מתאכזב, אבל עזוב, זה מצינו. רמי בן יהודה, עכשיו, זה לא שהאיש באמת, הוא איש נחמד, אבל לא שהוא כזה חשוב, אבל הוא מייצג תופעה שראינו אותה באמת במלוא עליבותה, כאורה, בתחקיר של התוכנית עובדה של ספי עובדיה, על אנשים שנשלחים לבתים כדי למרר את חייהם, להתאמר בהם, לקלל אותם, לצעוק, להטריד את מנוחתם. זה, יש חבורה כזאת של אנשים, ורמי בן יהודה הוא אחד הבולטים שבהם. בתקופת ממשלת השינוי הוא אז היה באמת בשיא תפארתו, שלחו אותו אז לבתים של כל מיני כאלה ששרים ממשלת השינוי, כדי למרר את חייהם, לרדוף אחריהם. ובואו נשמע, אתה יודע, שני קטעים ככה לסבר את האוזן. האמת שהיו עשרות רבות שמצאתי, אבל אין זמן וזה לא כזה. אבל בכל זאת, שני קטעים, קטע ראשון, רמי בן יהודה מביע את דעתו על השרה לשעבר, לא, סליחה, היא הייתה חקית, השרה הנוכחית סילמן, בעת היותה חברת כנסת בימינה, בקואליציה של ממשלת השינוי. בואו נשמע מה הוא אמר עליה אז.
בא סילמן, נערת הליבוי של האחים המוסלמים. סילמן, נערת הליבוי של מנסור עבאס. נערת הליבוי של מנסור עבאס. נערת הליבוי של האחים המוסלמים ומעללי השהידים.
ולא די בזה, רמי בן יהודה נסע לביתו של זאב אלקין, אז שר בממשלת השינוי, ותשמעו מה הוא אמר לאשתו של אלקין, מריה אלקין, שלימים התוודתה שזה גרם טראומה גדלה לכל בני המשפחה, לילדות, ובכלל, בואו נשמע מה הוא אמר לה.
יא מטורפת! יא אישה פסיכית! יא אישה חולנית! בגלל זה את מוכרת את מדינת ישראל, כי את בוגדת עלובה.
כן, אני מחכה למשטרה.
זה מה שאת בוגדת עלובה. עוד רוסיה בוגדת עלובה. יא מטורפת.
אני לא, איך אומרים, דברים קשים, מילים קשות. אגב, אמרת לכם, אני זוכר שהוא רדף אחרי בני בגין, איש מבוגר, עם כללות איומות. עכשיו, למה אני נדרש לו? רמי בן יהודה הוא כמעט כוכב בליכוד. ושאף אחד לא יספר לכם סיפורים, דמות זניחה, לא זניחה, כנסו, תעשו גוגל, תרשמו רמי בן יהודה, עם שרים, עם חקים, תראו שכולם, מנתניהו ועד אחרון החקים, מחובקים מצולמים. יותר מזה, רמי בן יהודה ארגן והנחה כנסים של הליכוד, זכה שם לפרגונים, פרגונים נרגשים על פועלו, על יכולותיו, על באמת התרומה הגדולה שלו לליכוד, זה רמי בן יהודה. ומה קרה? רמי בן יהודה, יש קמפיין עכשיו נגד האלופים במיל ישראל זיו ונועם טיבון, קמפיין שקרי שכביכול הם לא היו בקרבות בשבעה באוקטובר, הם החליטו להגיב, לא להוריד את הראש מול המשמיצים והמגדפים, אני לא אוהב את המילה מכונת רעל, אבל מול המגדפים והמשמיצים, שלחו תביעות דיבה, בין היתר, בין היתר, כמעט ולא, בין היתר שלחו מכתב לרמי בן יהודה ששיתף אמירות מאוד מאוד קשות נגד האלופים, כאמור ישראל זיו ונועם טיבון, בנוגע להשתתפותם בשבעה באוקטובר, קיבל את המכתב שבו הוא נדרש להתנצל, אחרת הוא יחטוף תביעה תביעה, בואו תשמעו אתמול מה הוא העלה.
אני רמי בן יהודה, מתנצל בפני האלופים נועם טיבון וישראל זיו, שהפצתי הקלטה מזוות מניעה בשקרים נגדם, שקליט אדם אחר, האלופים נועם טיבון וישראל זיו נלחמו בשביעי באוקטובר, בעוטף עזה, הצילו אזרחים וחילצו חיילים, פצועים וארגו מחבלים כפי שפורסם בכלי התקשורת. עדויות רבות מוכיחות את זה, אני גם מתנצל על שקר נוסף, שלא הובנתי כאילו הם היו עם צוות צילום בשבעה באוקטובר. כמובן שזה לא נכון, אני מבקש סליחה, תודה.
עכשיו תביאו לנו, יש לי כמה מסקנות מהסיפור הזה, אבל המסקנות הראשיות, הראשונות הן, אל תשתקו.
הוא נשמע כאילו החמאסים קלצ'ניקו
רגע, אל תשתקו. אל תשתקו. משמיצים אתכם, מגדפים אתכם, מעלילים עלילות, מוציאים דיבה, להגיש תביעה, להגיש תביעה, בואו נראה את הגיבורים הגדולים, שככה מאחורי המקלדת יודעים להשמיד וזה, בואו נראה אותם, בואו נראה אותם, שילכו לבית משפט ויוכיחו את דברי הכזב, הנאצה, העלילה, הקונספירציות, הדברים המטורפים שמתפרסמים ברשת, תעשו את זה, תקשיבו לי, תעשו את זה. ודבר שני, אני עכשיו פונה, עכשיו אני פונה לרמי בן יהודה ואני אומר לו, תשמע, הפנייה היא גם לרמי בן יהודה, הפנייה היא גם לאיציק זרקה, הפנייה היא גם לחני זרקה, הפנייה היא גם לאורלי לב, שתהיה בריאה, מתמודדת עכשיו עם מחלה קשה, ועוד ועוד. מנצלים אתכם. חבר'ה, מנצלים אתכם. אתם כלי בידיהם. הם שולחים אתכם לעשות את הדברים הכי נוראים, וברגע האמת הם יעיפו אתכם, יתנערו אתכם. תראו מה קרה לחני בלוויאס. תראו מה קרה לחני בלוויאס. הייתה אישה טובה, באמת שיתפה פעולה עם מעשים קשים מאוד, קשים מאוד. ובסוף התנערו ממנה, זרקו אותה, הייתה חולת סרטן, אתם זוכרים את הסיפור הזה, את ההודעות האלה הגיע? לא, לא, זה, בסדר גמור, אל תעירו אותו, תנו לו לישון. ינון ישן, אני מקווה מאוד שלא יתעורר עד 11. חני בלוויאס הייתה חולת סרטן, הגיעה לקיסריה, על פי בקשתה של שרה נתניהו, שאז הייתה אשת יושב ראש האופוזיציה, הגיע לשם תוך כדי טיפולים כימותרפיים, במצב קשה, במצב באמת באמת מחמיר לב. ישבה שם שעות, שעות חיכתה לשרה נתניהו ובסוף נזרקה. ככה התייחסו אליכם. ככה התייחסו אליכם. אל תהיו פריירים. אל תהיו באמת מוסתים, כי האנשים האלה בסוף לא ידעו מי אתם ומה אתם. יותירו אתכם עם התביעות, יותירו אתכם עם הצרות, יותירו אתכם עם הבעיות, וילכו. אתם בבסיס אנשים טובים. אל תיתנו להם להסיט. אל תיתנו להם להסיט אתכם. אל תיתנו להם להפוך אתכם לכלבי תקיפה. אתם לא כאלה. אתם יכולים להיות אנשים טובים, נורמטיביים, הם יזרקו אתכם בסוף. תקשיבו טוב, אין מי שמכיר אותם כמוני. אין מי שמכיר את האנשים האלה כמוני, הם יזרקו אתכם לעזאזל, לא מתחת לאוטובוס, מתחת לאוטובוס.
מה, זהו? זהו? נגמר?
סרי, חפרת חפור.
אוקיי, חבר'ה, מה קורה, מה המצב? קיבלנו עכשיו שיעור, וחפה, וחפרת חפור.
עלו על עזה. מי זה? אני אגיד לך מי זה. זה הרב שלמה סייד נחמיאס.
אתה הולך להילולות, יוצא לך ללכת להילולות. הילולות של מרוקאי, יוצא לך? באמת?
יצא בחיים.
לא, אני הייתי במאות, אתה היית בהילולות.
ודאי שהייתי. עלו על לובנן, את כל הלובנן. בוא, זה לא תימנית, זה לא תימנית, תירגע.
לא, לא, אני הייתי גם של תימנים, גם של מרוקאים, גם של סורדים, גם של עיראקים. אין הילולה שלא הייתי.
אין הילולה שלא היית?
אין הילולה.
כל ההילולות היית?
לא, כל ההילולות, אבל של כל בני העדות. אתה לא היית, מה לך ולזה? בשיקון למד אין הילולות.
לא, נשמה, אני גרתי בנחלות הרבה מאוד שנים, והייתי מתפלל בבית כנסת עם קורדים, כן? והיינו משפחה, היינו משפחה.
אחלה שכונה שבאה.
והייתי בכל האירועים ובכל ההילולות.
אבל למה עזבת את הנחלות? שכונה מדהימה.
הייתה סיבה, הייתה סיבה. טוב, בואו נטפל דבר דבור על אופניו, כן? על מה דיבר? אני צריך רמי בן... תגיד לי, לא באמת, אנחנו חזרנו לרמי בן יהודה עכשיו? אלוקים שישמור, בשביל מה אתה מחליף את בן? להגיד, גם... בן מדבר על רמי בן יהודה, גם אתה מדבר על... רמי, תגיד לי!
לא,
תגיד לי!
זה החדשה.
אתה מדבר על שפה?
זה החדשה.
אתה יודע מה היה פה? מה... אתה מודע למה קורה פה בהפגנות שלכם? במה אנשים מדברים? באיך אנשים מקללים? באיזה שפה אנשים משתמשים? כלפי הימים? כלפי נתניהו? יוצא לך לשמוע את כל המילים המטורללות שאתם אומרים שם בהפגנות, מי רוצח, צורר, אני יודע מה, נאצי, כאילו, היטלר.
אני מגנה את זה מכל וכל.
בסדר, אז יש לך רמי בן יהודה, רמי בן יהודה, אוסטיגר טבייסה, רמי בן יהודה, מהבוקר, הבנו, רמי בן יהודה, איציק זרקה וזה, הבנו, בסדר. אצלכם זה הפרופסורים, אצלכם זה האלופים. אצלכם זה אלה שנועמים בהפגנות. זה הבונטון לדבר בצורה הזאת. אתה מדבר איתי עוד פעם רמי בן יהודה, רמי בן יהודה. בוא נשמע מה רמי בן יהודה אמר פעם, ועוד פעם הסינקים והזה ואותו דבר. לא, אין לתאר. אין לתאר. תתקדמו. הבנו, רמי בן יהודה, אוקיי, בוא נתקדם. יותר מעניין אותי, עם כל הכבוד לרמי בן יהודה, מעניין אותי יותר מנדלבליט... כן? לא מישהו מהרחוב. מנדלבליט, שהיה יועץ משפטי לממשלה, שהתראיין בשבוע שעבר, ואמר שצריך שראש השבק, והנה הזה, מה הוא אומר? ראש השבק והרמטכ"ל צריכים להישאר בתפקיד, יש חשש מה יגיע במקומם.
הוא צודק.
תראה, ממך אין לי ציפיות.
הוא צודק.
ממך אין לי ציפיות, זה בסדר. אבל כשאומר את זה מי שהיה יועץ משפטי לממשלה, אתה מבין שיוסטון הוא יהיה פרובלם.
שום פרובלם אין.
אם האנשים האלה חושבים, כן, שזה לא לגיטימי שראש הממשלה הנבחר בבחירות דמוקרטיות ימנה רמטכ"ל וראש שב"כ בגלל שהוא לא באג'נדה הפוליטית שלהם, שזה לא ראש הממשלה שהם בחרו בו, הוא יהיה פרובלם. יש לנו בעיה שהאנשים האלה הם לא מבינים מהי דמוקרטיה. הם באמת לא מבינים מהי דמוקרטיה. זה מצחיק שכל האליטה הזאת שרוממות הדמוקרטיה בגרונה הם אנשים פשיסטים. אותו דבר הם השתמשו בסרבנות בזמנו, ואותו דבר הם משתמשים עם הרופאים, ואותו דבר הם מדברים, עמי איילון, ועכשיו גם מנדלבליט. עכשיו, מילא עמי איילון היה ראש הבק, דמוקרטיה זה לא זה, זה ראש ארגון שמשתמש בכוח, כל האלופים האלה והגנרלים האלה, אבל מי שהיה מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הוא מדבר ככה שלא לגיטימי להחליף רמטכ"ל וראש שב"כ, כי אנחנו לא יודעים מי יבוא במקומה? אלוקים שישמור, עם מה אנחנו מתמודדים? עם מה אנחנו מתמודדים? אתן לכם עוד דוגמה. הם פוצצו פה בכל השנתיים האחרונות, אין סוף אירועים. על השר גולדקנופ זרקו סק באיזה אירוע. תקפו פה אנשים. את שמחה רוטמן, עם הזה, עם המגפון, עם... מה לא עשו פה? באים לבתים. שבוע שעבר... היה כנס לשכת תורכי הדין, הכל שמאל כמובן, הכל שמאל, זה חבר'ה מהלשכה שהם, שתבינו, שיש להם יכולת בוועדה לבחירת שופטים שתי אצבעות, כן? לא משנה, עזבו את זה.
קמה עורכת דין אחת, עורכת הדין תמר ארבל, ופוצצה שם איזה נאום של איימן עודה. היא סיימה בעצרו אותה ושמו לה אזיקים על הידיים. אתם ראיתם בכל האירועים שהם פוצצו פה אירועים, והיו אין ספור אירועים כאלה, מישהו ששמו לו אזיקים על הידיים? מה קורה פה? ואחרי זה הם עוד אומרים, זה משטרה של בן גביר, המיליציות, כן? מה יהיה? זה מקום שבו הם, החבורה הזאת, נאבקת למען שר ביטחון שעוזב את התפקיד שלו ואת הכנסת. הכל הפוך אצלם. הם חושבים שאנחנו ליצנים. הם חושבים שאנחנו לא מבינים. אתה ישבת פה והסברת לי איך גלנט, כן? לא יפוטר, איך ביבי לא יפטר אותו, כי הוא לא יכול, כי אין לו אמץ. אין לו אומץ, הפחדן הרופס. זה שחיסל את נסראללה, סינואר, דף, שוקר זה, פוצץ 5,000 מחבלים עם הידיים והעיניים שלהם, ותקף באיראן, ואת החוט עם זה. הפחדן הרופס אמרת, הוא לא יעיז לפטר את גלנט. הוא מפחד. פוף. נעלם גלנט. פוף. הלך. כן, עוד אחד. ליאת בן ארי. מה, הגישה, הגישה שוחד עניינים, זה, מנדל. פוף. אין שוחד, הלכה הביתה. והרמות של אנשים הולכים הביתה, והוא נשאר בתפקיד. והם הולכים, אהוד ברק, ודן מרידור, וציפי לבני, ויואב גלנט, ואבי גבאי, את מי לא, את מי לא, והרצוג, והרמות, הרמות, הרמות, והוא נשאר ראש ממשלה, והם ממשיכים, וכן, וגנץ, פוף, נעלם, יורד בסקרים, עכשיו הוא 15. פוף, תח, נעלם, נעלם, בום, הולך, והוא ממשיך. ממשיך, והוא ממשיך, וסרי, לא, אבל רמי בן יהודה, אבל רמי בן יהודה, כן, בוא תמשיך איתי.
אני רואה עכשיו, חבר'ה, אני רואה עכשיו את אייל אשל, אביה של רוני אשל.
אני מבין שזה קשה, אני מבין שזה קשה. אני מבין שאתם רואים את הסקרים, אני רואה שאתם רואים את הניצחונות, סרי, אני מבין שזה קשה, זה לא פשוט.
אח שלי, בכל הסקרים, גוש נתניהו לא חוצה את ה-50 מנדטים.
גבר, זה להתגבר, תתגבר, תודה. שלום השרה מירי רגב.
רגע,
אתה דיברת, עכשיו אני דיברתי, עכשיו אומרים שלום לשרה, שרת התחבורה, מירי רגב.
שלום לשרת התחבורה, מירי רגב, אני אענה לך אחרי
השרה. שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
אחרי השרה מירי רגב אני אענה לך. מה שלומך, השרה מירי רגב?
בוקר טוב ברק, בוקר טוב אינון, בוקר טוב למאזינים, מתחילים שבוע בתקווה ובעזרת השם בתפילה לבשורות טובות.
אמן.
בואי נתחיל עם החטופים, מה יודעת, מה את יכולה להחכים אותנו? מדברים על באמת אופטימיות זהירה, אולי המצב הכי קרוב לעסקת חטופים, שאולי תחזיר את אחינו ואחיותינו מהמנהרות בעזה. מה, מה את יודעת להגיד לנו?
בדיוק, בדיוק מה שאתה אומר זה הדבר, ולא נכון להיכנס לשום פרטים. אנחנו שמענו כמה אתמול את בלינקן, שאומר בפעם מי יודע כמה, שלאורך כל השנה הזאת, אנחנו עשינו את הכל כדי להחזיר את החטופים, ומי שמנע את זה זה החמאס. מה שצריך עכשיו לעשות זה באמת...
הוא אומר יותר מזה, הוא אמר שהלחץ של ארצות הברית על ישראל...
לא, בדיוק, הלחץ של ארצות הברית...
החריף את עמדת חמאס.
החריף, יפה, ולכן הוא עשה את זה בשיחות שקטות, ולא גרם, ולא יצא עם זה לכותרות. ואמרנו לאורך כל הדרך שההפגנות האלה לא מציעות לנו, שההפגנות האלה מחזירות אותנו אחורה, עם כל הסכם שאנחנו הולכים אליו, אבל כרגיל... לא שמעו, והיום מבינים את מה שאנחנו אמרנו גם אז.
עשרה, בואי, אני חלוק, רגע, אני חלוק עלייך, כי בינתיים נהרגו, נרצחו, מתו חטופים שלנו בשבי חמאס, הם היו חיים, הם מתים, אז כל הסיפורים האלה, להגדיל את הלחץ הצבאי, לא לעשות
משהו.
אני אומר, שלפי גורמי ביטחון בכירים, יואב גלנט ואחרים, אפשר היה, אייזנקוט, בני גנץ, חברייך לשעבר למטכ"ל, היה אפשר, רגע, אפשר היה לקיים עסקה בלפחות 2-3 הזדמנויות, והם לא קרו.
אני רוצה להגיד לך, זה שקר וכזב, משום שאני ישבתי, ואני יושבת בכל הקבינטים, וגם ישבתי בדיונים המצומצמים בעניין עסקת החטופים, אני לא ארחיב פה, שלושתם אינם אומרים אמת, אני אומרת את זה חד וחלק, לאורך כל הדרך, אנחנו עשינו את כל מה שצריך כדי להחזיר את החטופים, מי שמנע את זה זה החמאס, מי שגרם להם להקשיח עוד ועוד עמדות, זה הפגנות וקמפיין מגיל שרץ כנגד מדינת ישראל וכנגד ממשלת ישראל, ואני אומרת לך, אפשר להתבקח, אפשר לא להסכים, אפשר להעביר ביקורת, אבל לא בנושאים כאלה. בנושאים כאלה, כל ההפגנות האלה רק יצרו לנו מציאות שהצליחה את עמדות חמאס.
עשרה רגע, תגידי, רגע, עשרה רגע, בואי. אין לנו ויכוח.
כרגע להחזיר את החטופים.
אוקיי, עשרה רגע, אין לנו ויכוח שחמאס הם נאונאצים, מנובלים, מרושעים, הכל, איך אומרים, אפשר להכביר מילים ואת כל הדברים הרעים. מה את אומרת על ראש ממשלה שכמה ימים לפני עסקה, כמו משהו שהיה לפני שבועיים, הולך לעיתון אמריקאי ואומר, אנחנו לא נסיים את המלחמה, ואנחנו נחזור למלחמה, כשהוא יודע שאנחנו בשלב קריטי במסע ומתן. רגע, הוא יודע שדבר כזה יכול לסכל עסקה, כי אתם יודעים מה? אז אין בעיה, אתם לא רוצים לסיים את המלחמה?
אז אני רוצה להגיד לך,
נשאיר את החטופים אצלנו, שימשיכו למות.
ברק, אני רוצה להגיד לך משהו. ראש הממשלה לאורך כל הדרך אומרת אותו דבר, אנחנו לא מפסיקים את המלחמה. עד אשר אנחנו משיגים את המשימות שלנו, והמשימות שלנו הם החזרת החטופים, חיסול יכולות החמאס ברמה השלטונית וברמה הצבאית, והחזרת התושבים לבטחה בצפון ובדרום. הוא לא חידש שום דבר ברעיון הזה, הוא לא פגע בשום מסע ומתן. מי שפגע במסע ומתן זה אותם אלה שמדברים ומטרללים מדינה שלמה, והולכים ועושים סיבוב על, על, על חשבון החטופים, ולא באמת החטופים מעניינים אותם אלא דברים אחרים. ואני אומרת לך ברק,
בקיצור, המפגינים אשמים שהחטופים שלנו לא כאן. המפגינים אשמים. אלה שהולכים לבלפור הם אשמים שהחטופים שלנו.
בהחלט, בהחלט. הנה, אני אומר.
אתה לא משנה, אתה אומר את זה.
בואי אני אקריא לך מה בלינקן אמר בדיוק.
עזוב אותי מבלינקר, פתאום בלינקר אמרה לך. הרי
גידפתם
אותם פעם אחר פעם.
הרי תרגע, נשמה, תרגע, מתוק. מתוק, תרגע. הנה אני אקריא לך את הדברים שבלינקן אומר.
עשרה
רגב,
שנייה.
תקשיבי מה הוא אומר. כל פעם שחמאס רואה שמפעילים לחץ על ישראל, הוא נסוג מעסקת חטופים.
יפה, אז מה אתה רוצה יותר ברור מזה, אי אפשר להגיד.
את מבינה, עשרה רגב, את מבינה, בלינקן וביידן, האנשים הכי מושמצים על ידי ינון מגל וחבריו, פתאום הם
באמת... תתייחס למה שהוא אמר, מה זה רלוונטי?
אבל אתה יודע מה, אבל אני לא
מכירה. אז אני אגיד לך למי אתה שומע. אז אני הקשבתי לגלנט, והקשבתי לרב אלוף
אייזנקוט. אבל גלנט יש לו...
והקשבתי לרב אלוף גנץ, רגע, ואלה אמרו שבגלל נתניהו אין עסקת חטופים. מה לעשות? אמרו את האנשים האלה.
ברק, תקשיב טוב. גלנט לא רלוונטי. גדי, שאני באמת מכבדת אותו, היה מפקדי בצבא, לא רלוונטי. וגן, רחוק מלהיות רלוונטי.
כן.
אני אומרת לך שוב...
רק בלינקן רלוונטי, כי הוא אומר דברים שמשרתים את הנרטיב של ביבי.
לא, אני אומרת לך שוב. אנחנו, לאורך כל השנה הזאת, עשינו את הכל כדי להחזיר את החטופים. אני מציעה עכשיו שפשוט להפסיק להתעסק עם העניין הזה. בוא ניתן לאותה אופציה ואותה אופטימיות זהירה שקיימת, ולבין שצריך לעבוד, לעבוד ולעשות את הכל כדי להחזיר אותם הביתה.
טוב, מה את אומרת על
ה... את כל הדיוני קבינט, ואני אצטרך לזה, שפתחו את כל דיוני הקבינט בוועדת חקירה, אתה תצטרך לעמוד.
איזו ועדת חקירה?
בראש ולהגיד טעיתי, אתה, ברק, תגיד טעיתי, כי אני סומכת על היושר האינטלקטואלי שלך, להגיד טעיתי שלאורך כל הזמן הזה תקפתי את מי שלא היה צריך לקרוף אותו.
אמרתי לך,
אני לא סומך
אגב. אני אמרתי לך, עשרה רגב, לא יעזור שום דבר. האיש היה כאן ראש ממשלה בשבעה באוקטובר, היית כבר בפוליטיקה, או שהיית צפית בפוליטיקה מהצד, כשאהוד אולמרט, לא, היית שם, היית, סליחה, היית בצבא, היית דוברת צה"ל, כשראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את אולמרט במילים קשות ואמר לו, ראש ממשלה יש לו אחריות עודפת על כולם, על כישלון שהוא אפס קצר לעומת הכישלון בשבעה באוקטובר. להגיד לנתניהו טעיתי כבר לא יקרה.
אז אוקיי. אז אתה תראה שאחרי הוועדת חקירה אתה תעשה את זה, ואני סומכת עליך שבסופו של יום...
איזה ועדת חקירה? שרה רגב, הוא עושה הכל כדי למנוע.
ועדת חקירה,
אומר עכשיו...
מה מלאכתית?
אומר עכשיו...
רק לא בהרכב של שופטים.
לא שופטים.
אנחנו לא ניתן לאלה... שעכשיו...
עשרה רגב, לפני שנתיים וחצי צעקתם שאתם רוצים ועדת חקירה ממלכתית על רוגלות.
העלילו על עלילים, העלילו על חיילים, גרמו לדבר נוראה למדינת ישראל, כן? וסגן פצרית בודק את הפצרית. אנחנו גמרנו עם הדיפ סטייט הזה, גמרנו עם יועמ"שית בפרקליטות, בבתי משפט, שחבר מביא חבר. יש כאן מדינה... תהיה כאן ועדה רחבה עם נציגים של משפחות שכולות, משפחות חטופים, כולל זה שאנחנו ניתן ייצוג לכולם, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, זאת תהיה ועדת חקירה שקופה, שתבדוק את כולם, כולל את ההחלטות של, של הגורמים המשפטיים, שהביאו לחלק מהמציאות הזאת שאנחנו נמצאים
בה. השרה רגב, בואי נשמע מה אמר נתניהו לפני שנתיים וחצי.
רגע,
בואי חכי רגע, תתייחסי אחרי זה. בואי נשמע אינסרט קצר, מה אמר נתניהו במסגרת הדרישה שלו ושלכם להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת הקשקוש הזה שנקרא רוגלות. לא, היא לא שמעה, בואי נשמע.
כל יום שעובר, בלי ועדת חקירה ממלכתית, מגדיל את הסיכוי לשיבוש חקירה, לתיאום עדויות ולהעלמת ראיות. ולכן אנחנו דורשים בקול ברור וצלול, ועדת חקירה ממלכתית, עכשיו.
כן, תגובתך עשרה.
אז מה?
מה שהיה טוב לרוגלות לא טוב לאסון הגדול ביותר.
כן, הסברה לנחלה. אבל מה זה קצור? השביעי לאוקטובר שם את כולנו במקום אחר. השביעי לאוקטובר היה כאן טבח נוראי, שבו אנסו וחטפו וספו חיים.
היא הנותנת, אז היא הנותנת.
היא הנותנת להקים כאן, אבל הוא לא נגד ועדת חקירה. הוא אומר, תהיה כאן ועדת חקירה ממלכתית, רק לא בהרכב של שופטים, שאחד מביא חבר, חבר מביא חבר.
אבל יש חוק מפורש של חוק ועדות חקירה ממלכתית, יש חוק,
לא רק זה, לא רק זה, הוא אומר, הוועדה תהיה רחבה יותר, הוועדה תהיה שקופה יותר.
טוב, השרה רגב,
השרה רגב. שמשפחות שכולות מימין ומשמאל יהיו שם.
מה את אומרת על האירוע עם עוצמה, בסדר, בואו נתקדם בבקשה, מה את אומרת לגבי האירוע עם עוצמה יהודית ובן גביר והצבעות, זה מה שקרה עם נתניהו וביסמוט וכל הבלגן?
קודם כל אני חושבת שטוב שהוא התנצל. זה היה חשוב וזה היה במקום, אבל לא תהיה שום משמעות להתנצלות הזאת אם ההתנהלות הזאת תחזור. אני חושבת שהיום אנחנו, יש לנו כל כך הרבה אתגרים היסטוריים. יש לנו כל כך הרבה משימות לעשות, שמי שמערר את הקואליציה היום מתוך הימין זה חוסר אחריות וזה פשע. ולכן אנחנו צריכים להיות כולנו אחודים. אני מבינה את הכאב של בן גביר. אני מעריכה את בן גביר. בן גביר נלחם למען שוטרים, נלחם למען זה שתהיה יותר אכיפה, גם בעניינים של, שקשורים למשרדי, של ענייני תאונות דרכים וכדומה. אבל עם כל הכבוד, היום זה הזמן לאחד ידיים, ולהבין שכולנו צריכים להיות מתחת לאלונקה. אין לנו היום את הפריבילגיה. אין לנו היום את הפריבילגיה לערער את הממשלה הזאת, לערער את הקואליציה. יש לנו משימות חשובות, ואנחנו חייבים לסיים אותן.
השרה רגב.
ולכן, זה מה שצריך לעשות.
בואי נדבר על נושא כאוב שקשור לענייני משרדך. 436 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2024.
כן.
עלייה של 21% לעומת 2023, עלייה של 33% במספר הרוגים הצעירים עד גיל 24. במגזר הערבי בכלל יש עלייה של 62% מספר.
80% במגזר הערבי.
מה עושים?
תראה, אני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל יש לנו שתי מלחמות. מלחמה באמת על הבית ומלחמה בתאונות דרכים. צריך להבין שתאונות דרכים זה פונקציה של הרבה מאוד גורמים. זה פונקציה של התנהגות נהג, של אכיפה, של אנישה, של כמות כלי רכב על הכביש, של תשתיות. והתפקיד שלנו זה לראות איך אנחנו כממשלה מטפלים בכל הסוגיות האלה. קיימתי לפני כחודש דיון חירום יחד עם השר בן גביר ויחד עם שר המשפטים כדי לראות ראשית איך מגבירים את האכיפה ואיך בעצם מגבירים את האנישה. זה דבר אחד. דבר שני, אני שלחתי מכתב גם לשר החינוך, ואני שמחה שראש הממשלה אישר את הצעתי בישיבת הממשלה לפני כחודש. אנחנו מקימים ועדת שרים לענייני בטיחות בדרכים, בראשותו יעמוד ראש הממשלה. מדוע? כי אנחנו רואים בעצם 80% מהתאונות הן בחברה הערבית, 80% מהתאונות הן הגורם האנושי, זה אומר חוסר תשומת לב, אס-אמסים, עוברים במעבר חצייה בלי להסתכל על האדום ועל הירוק, וכמובן גם ענייני קורקינטים. אני חייבת דווקא להגיד שבנושא תשתיות הופתעתי, הסיבה הכי פחותה בשנה האחרונה לתאונות ותשתיות, אנחנו שמנו בכביש 90 2 מיליארד שקלים, בכביש 65, שזה כביש אדום, שהוא באזור הגלבוע, מיליארד שקלים, כביש 40 עכשיו שמנו 800 מיליון שקלים, ועכשיו בכביש 60, באיו"ש כמיליארד שקלים. זאת אומרת, אנחנו רואים שדווקא טיפול בתשתיות, כביש 90 שהיו לנו שם הרוגים כמעט כל חודש. תודה לאל, תודה לאל.
אז את יכולה להתחייב בפני המאזינים, להגיד חבר'ה, אנחנו פותחים עכשיו בשנת 2025, אני מבטיחה לכם.
קודם כל פתחנו אותה רע.
שבשופר תהיה פחות הרוגים. מה?
אם פתחנו אותה דבר רע ברק לצערים, 3 הרוגים. עכשיו אני אומרת לך, אם לא יהיה כאן.
אגב, 3 באשדוד.
כן, אם לא יהיה כאן מצב של היבט מערכתי, שכל, כולם יבינו שזה עניין של חינוך, שזה עניין של התנהגות נהג, שזה עניין של אכיפה, זה עניין של אנישה, תשתיות, אם לא יבינו כולם שזה משימה של כולנו, לצערי, אנחנו נמשיך לבקר משפחות בשיבות של תאונות דרכים, ואני קוראת לכולם, וגם לנהגים, אני ממש קוראת לנהגים, לשים לב לנסיעה, לא להסתמס. אני אמרתי לשר המשפטים, היום בוא נביא חוק, בוא נביא החלטה שלך, שר המשפטים, בוא נראה חוסים את זה בחקיקה, הוא הסכים איתי. מי שתופסים אותו, מסמס, לוקחים את הרישיון לשנה. גמרנו עם זה, לא יכול להיות מצב שאנשים נוהגים בצורה לא מסודרת, בצורה לא ממושמעת, לפעמים גם עם סמים שלא נדע, ולפעמים גם עם שקיעת אלכוהול. גם במגזר הערבי דרך אגב, אני נפגשתי עם ראשי המגזר, נפגשתי עם השכים, בכל סיור שאני עושה לפגישה עם המגזר הערבי, אני קוראת לשכים, בואו תעזרו לנו לטפל בזה. אני מתארת לזה שגם אתם לא נהנים ללכת לשיבות של האנשים,
נכון, ועוד דבר, השרה מרגר, מה עם הפרקים? שמי, זה הופך להיות סיוט, פשוט סיוט שהולך ומתגבר, אתה רואה את זה גם בזמנים, הגעת פעם בשעה, היום זה שעה וחצי.
אני רוצה להזהיר לך משהו מהפרקים. תראה, זה לא עניין, פרקים במדינת, צריך להבין, קודם כל, הבעיה הכי חסרה במדינת ישראל זה שטח. עכשיו, יש לנו...
עובדים על זה, לא?
שנייה, יש לנו כמות כבישים נתונה, ואנחנו צריכים להבין שיש יותר רכבים על הכבישים. עכשיו, מה צריך לעשות? להעביר את האנשים לתחבורה ציבורית. אתה חושב שלחינם נלחמתי במטרו? למה נלחמתי שתהיה רכבת מקריית שמונה ועד אלה? למה נלחמתי שיהיו רכבות קלות במטרופולין חיפה, מטרופולין באר שבע, מטרופולין ירושלים ומטרופולין תל אביב? למה נלחמתי בכל הדברים האלה?
בוא נה, תקשיבי, ראיתי את המטרו הזה, המטרו עוד אין את ההרגלים ואת החינוך לנסוע שם. הנסים נוסעים עם רכב לבד לתל אביב וזה, והמטרו...
קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני, אתה יודע שאני ורון חודאי לא מסכימים בהרבה מאוד דברים. הוא לקח אותי גם עכשיו למשפט על עניין של הנחת תפילין במרחב הציבורי, כי התנגדתי לזה שלא יכול להיות שלא מאפשר את ההנחת תפילין, ובסופו של דבר הגענו לבית משפט. אני רוצה להגיד לך משהו, אבל דבר אחד אני מצדיע לו. העיר תל אביב כולה פתוחה, אבל בעוד שנתיים, העיר הזאת תהיה כולה מושתתת על תחבורה ציבורית של קווים, רכבות קלות, של רכבות כבדות, יש תחבורה ציבורית. זה לא בנג וקברנו, ולכן אני נלחמתי.
מה עם החינוך? מה עם החינוך לאנשים לנסוע ברכבות?
ואני מאוד, אז אני אגיד לך, יש שלושה דברים כדי שאדם ייסע ברכבות. אחד, שיהיו זמינות, שיהיה תחבורה ציבורית אליהם, שיהיו אבים תחבורתיים, ושהמחיר יהיה זול. אז נלחמתי והצלחתי להשיג צדק תחבורתי, 50% הנחה לרוב אזרחי מדינת ישראל בתחבורה ציבורית, גיל 67 נסיעות חינם בתחבורה ציבורית, וחיילים משוחררים שנה חינם, כמובן גם גילאי 33, גם גילאי 18, יש להם 33% הנחה, כדי לעודד אותם לנסוע בתחבורה ציבורית. עכשיו תבין, אם יש לך מהבית שביל אופניים, או יש לך אוטובוס מהבית, של 5 דקות מהבית, שמגיע לאף תחבורתי, שמשם אתה נוסע או ברכבת כבדה, או ברכבת קלה, או בשאטל, התחלנו היום עכשיו, החודש יהיה לנו זוכה לשאטל ימי. פעם ראשונה אנחנו משתמשים בים ככלי, גם כיכולת תחבורתית, ולא רק... לתיירות. אז אנשים שיגיעו מנהריה עד תל אביב יוכלו להגיע גם דרך הים. עכשיו, זה עניין של זמן. זה לא מהיום למחר. אבל אני יודעת שמה שאני עושה היום יקרה, יביא לכך שבעוד 3-4 שנים אנשים ייסעו במדינת ישראל בצורה טובה, גמישה, ידידותית, וכמובן גם זולה.
אוקיי.
זה לוקח זמן, אבל על זה אני עובד.
בעזרת השם. רגע, שנייה. מה לגבי הסרטון שהוא עבר מהחקירה של כוח 100 בשדה תימן לערוץ 12 וגרם לסערה אנטישמית בעולם?
אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא אבטר על זה עד שתהיה חקירה. לא יכול להיות שגיא פלד ואחרים בישלו כאן סרטון, העלילו על חיילים, הוציאו את דיבת החיילים שלנו, חיילי מילואים בכל העולם, והם יושבים בשקט ולא קורה כלום. כשאנחנו רואים את הנגד ואת אחרים יושבים במעצר, בושה וחרפה. זאת לא מערכת משפט, זאת לא מערכת צדק. אף אחד מאיתנו לא רוצה את זה. לא אני, לא אתה, לא ברק, לא אורוביץ ולא זגורי. כולנו רוצים מערכת צדק אמיתית, הוגנת. אני רוצה שאנשים ישימו את האג'נדה הפרטית שלהם בבית.
אז מה צריך לקרות? הם חוקרים את עצמם אבל.
לא יכול להיות. צריכה לקום כאן ועדת חקירה. הכנסת צריכה להקים כאן ועדת חקירה על העניין הזה.
של ההדלפה?
של ההדלפה, בוודאי.
ועדת חקירה, השרה מירי רגב, לא, אין ועדת חקירה על המלחמה, ועדת חקירה על הסרטון המטופש הזה, באמת, פרופורציות, זה כמו הרוגלות.
אני רוצה להגיד לך משהו, ברק.
באמת, ואם מדברים על פגיעה בצבא, הערוץ של ינון תוקפים את הרמטכ"ל במילים כל כך קשות, שהסרטון הזה מתגמד לעומת הנזק.
ברק, שום דבר לא מתגמד מול הסרטון הזה. צריך לטפל בכל הדברים. וברק, אתה יודע.
אנחנו
מכירים כמה שנים. אנחנו יודעים מה זה ספינים. עזבי אותך, זה ספין אחד גדול.
כן, זה ספין. חיילים בכלא, שטויות.
ספין.
תמשיכו לשתות אדם לרמטכ"ל, זה עדיף.
מי שעשה ספין זה גיא פלג. מי שעשה ספין זה ערוץ 2, שלקח קלטת מבושלת, והכפיש פה חיילים. ככה לא מתנהגים. ואתה יודע מה, ברק? אני מעריכה אותך. אתה הראשון שצריך לצאת נגד זה. אתה הראשון שצריך לבוא ולהגיד, חיילי צהל, אנשי המילואים הם מחוץ לגבול. הם מחוץ למשחקים שלנו לימין ושמאל. בואו תבדקו את העניין הזה. למה בישלו פה? מי מהצבא?
אז את אומרת שצריכה לקום ועדת חקירה בעניין הזה?
אני אומרת שכן, אם היועמ"שית לא מטפלת בזה, ולא מורה על ועדת חקירה, על בדיקה של הדבר הזה, של המשטרה,
איזו ועדת חקירה?
תקום ועדת חקירה, אני אומרת שוב, צריך לשבת עם...
שרה רגב, רגע,
תן לה להגיד מה
יכולים. תקימו ועדת חקירה למלחמה, זה כאילו ועדת חקירה לסרטון הזה.
אבל אני אגיד לך מה, ברק, תראה, אני מצפה ממך, באמת, אני מעריכה אותך, אני מצפה ממך שיש בינינו הרבה דברים מחברים. אני מצפה ממך שעל הדברים האלה, אנחנו נלך ביחד כולנו, אתה, ינון, אני, כולנו, נלך לפטרית ולהגיד לה, איך יכול להיות שעלילו כזאת עלילת דם על חיילים? למה שיתפתם פעולה? לא יכול להיות שסגן הפצר יבדוק אותך. אתה רמילית את סגן הפצר. איך יכול להיות שנביא את החתול לשמור על השמנת? לכן, היועמ"שית, הנכבדה, שאמורה כבר מזמן לסיים תפקידה, הייתה אמורה להגיד, אנחנו פותחים בחקירה, כמו שהיא פתחה בחקירה נגד הנגד.
לפני זה תלכי איתי ועם ינון, לפני נלך שלושתנו ונאסוף אחרים, ונבקש קודם להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת הטבח הנורא בשבעה באוקטובר. אחרי זה נלך למקומות אחרים.
אבל על זה אנחנו גם הולכים ביחד.
תסדר לנו את הלו"ז בבקשה, יום חמישי מתאים לך?
בדיוק, סדר
את הלו"ז.
נפגש לך
באיזה שעה, סרט, איזה שעה?
עשר?
אחרי התוכנית.
אחרי התוכנית. לא, אבל אני לא עובד. אתה עובד, בסדר. מאה אחוז. עשרה רגב, יום חמישי ב-11:30, אנחנו אוספים אנשים והולכים לעשות סיבוב, מה שסרי ביקש, תודה.
אני מתפנה לכל דבר שאנחנו הולכים לעשות ביחד, לטובת מדינת ישראל והחברה הישראלית.
עזרת השם, תודה, כל טוב, שלום, פרסומות.
תודה רבה.
שלום טלי גבילי, אמא של רב סמל רן גבילי, שגופתו מוחזקת בעזה, וחברה בפורום תקווה. שלום לך.
בוקר טוב, אמא גאה של רן גבילי.
יפה. אמא
גאה.
תגידי, מה את אומרת הבוקר הזה עם כל הדיבורים ועסקה ולא עסקה ובלינקן שמדבר וכל ההפגנות והכותרות והתקשור, איפה את הבוקר?
באותו מקום שהייתי בבוקר שלפני וכל השנה האחרונה, אנחנו עדיין, אני לא מצליחה להבין כאילו באמת את האנשים שרוצים עסקה עכשיו, החמאס שלנו לא רוצה, לא רוצה עסקה, הוא לא שלנו, כן, החמאס לא רוצה עסקה. אם הוא היה רוצה עסקה, הוא היה אומר לכולם, אנחנו מוצאים עכשיו שני אוטובוסים עם כל החטופים, תחזירו לנו את האסירים ותעשו הפסקת אש אחרי, אבל זה לא קורה, וכל עוד זה לא קורה, כל המלחמה הפסיכולוגית האלה שהם עושים לנו, רק מחזקת אותנו בדעה שחמאס לא מורתע, ואין מה לעשות איתו מסע ומתן, מבחינתי לא קיים.
כשאת שומעת את בלינקן, מה את חושבת?
שאנחנו צדקנו לאורך כל הדרך. שאנחנו בפורום תקווה צדקנו לאורך כל הדרך, ואמרנו שלך רק לחץ צבאי, ועובדה שמי שעצר אותנו בכל הסיטואציה הזאת, זה ארצות הברית לצערי, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שעכשיו טראמפ יבוא וישנה קצת את השירה הזו.
טלי, אנחנו אבל שומעים, את יודעת, דווקא לאחרונה, שיש סוג של קונצנזוס בין המשפחות, פורום המשפחות ופורום תקווה, שחייבים פעימה אחת, עסקה אחת, ולא שתי פעימות. מה דעתך בעניין?
אתה חושב באמת שחמאס רוצה לעשות עסקה בפעימה אחת, או בלא בפעימה אחת? אני פשוט לא חושבת שזה נכון.
אז מה את מציעה?
אנחנו רוצים כאילו שחמאס יגיע עם הצעה מסוימת מאוד מאוד ברורה, שהוא מחזיר את כל החטופים, את כולם, ואנחנו נעשה אחר כך את החושבים, או שאנחנו ניתן לו את מה שהוא רוצה.
כן, אבל מדברים על לחץ צבאי, טלי, ואנחנו כבר שנה ושלושה חודשים בתוך מלחמה,
אני לא יודע עוד איזה מכות חמאס המפורר והמנופץ יכול לקבל שלא קיבל בשנה ושלושה חודשים האחרונים. מה עוד ניתן לעשות ולא נעשה לדעתך?
קודם כל יש תוכנית האלופים, אני חושבת שזה אחת התוכניות הכי חזקות שיכולות להיות ואף אחד לא מתייחס אליה. אנחנו ראינו כאילו שהייתה חזרה מאוד גדולה של חטופים בדצמבר שנה שעברה. למה זה היה? כי לא היה סיוע. הסיוע המניטרי הזה הורג אותנו. יש פה תוכנית אלופים שאני חושבת כאילו שהיא באמת תוכנית שצריך להסתכל עליה ולהבין אותה ולראות כאילו ובאמת לצודד בה. אני לא מבינה למה אתם לא מצודדים בה.
זה לא שאנחנו, זה שארצות הברית לא צידדה בזה. ארצות הברית אימה ממש על ישראל להכניס נשק לרצועה.
אוקיי, נו, בסדר, זו אותה בעיה, נכון?
אתם צריכים כאילו לבוא ולצודד בתוכנית הזו ולהעביר גם לחץ על ארצות הברית. עם כל הכבוד, אני
מבחינת. הבעיה היא שפה סרי והחברים, במקום להפעיל לחץ על חמאס ועל האמריקאים, מפעילים לחץ על ממשלת ישראל.
לא, באמת חושבת טלי גבילי שתוכנית הפטריוטים יכולה להפעיל לחץ אפקטיבי על ארצות הברית ועל הממשל האמריקאי?
למה תוכנית, למה רק התוכנית?
לא, אני אומר באופן כללי.
למה אתם לא? למה שער הלופנים לא יכולים לעשות את זה? יש לנו כאן בעיה עם מפלצות, אני לא רוצה ששום אמא בעולם, תחווה את מה שאני חווה. ומה שאתם עכשיו עושים, זאת אומרת, ומה שאתם נותנים להם, זה בעצם אותו דבר, כי שזה השביעי לאוקטובר יקרה שוב. ואנחנו עוד כמה שנים ניפגש עם אמאות אחרות, שלא קוראים להם טלי גבילי, שקוראים להם שם אחר, ואנחנו נפקה לדורות.
אז את אומרת, אנחנו תוכנית אלופים, למנוע מהם סיוע הומניטרי,
אין תוכנית אחרת, איזה תוכנית אחרת? אתה מוכן להוציא 7 אנשים או 30 אנשים ולהשאיר 70 שמה? את הבן שלי אתה תשאיר שמה, אתה תבוא איתי אחר כך כאילו בצורה, ותגיד לי סליחה, טעיתי כאילו, אני באמת באמת הפקרתי אותו, היינו צריכים לעשות את זה, היינו צריכים לעמוד עוד קצת.
נו, אז למה לא נעשה עד היום? אז למה זה לא נעשה עד היום?
למה? כי יש לך את ארצות הברית, הנה עובדה מה שאמר עכשיו בלינקן, ויש לך כאן כמה אנשים, זאת אומרת, וכמה, ואני אפילו, אני רוצה להגיד לך אפילו, ראשי הצבא שלנו, לא מוכנים לתוכנית הזאת, לפי מה שאני מבינה, ושוב פעם, אני באמת באמת קטנה, אני לא יודעת לפרשן פרשנות צבאית או פרשנות מדינית, אני בסך הכל אימא גאה של הבן שלי שנמצא שם, ואני פשוט לא מבינה איך אתם, איך אנחנו מתנהלים, זאת אומרת, במלחמה.
את חושבת שמה שבלינקן אמר לגבי ארצות הברית, שבעצם היא פגעה במסע ומתן, זה נכון גם לגבי מה שקרה פה בתוך ישראל, עם המחאות וההפגנות והאולפנים והפרשנים?
בטח, חד משמעית, אנחנו צועקים את זה כבר שנה ומשהו.
שמה?
שכל ההפגנות האלה וכל מה שקורה כאן רק מחזק את החמאס, ועובדה שזה מה שהוא אמר.
זאת אומרת שאת חושבת, שעינב צנגאוקר במשפחת אלבג וכל המשפחות היקרות שמפגינות ומוחות, רגע, אני שואל על המשפחות, עושות טעות ובעצם מחזקות את חמאס ומקשיחות את ליבו?
תראה, אני לא בא בטענות לאף אחד מהמשפחות, אני חושבת אחרת, אני חושבת שמה שהם עושים זה לא נכון, ואני אומרת את מה שאני חושבת, הם אומרים את מה שהם חושבים, זה בסדר, זאת אומרת, אבל אנחנו משפחות, אנחנו לא פרשנים פוליטיים ולא פרשנים צבאיים, אתם יושבים באולפנים ואתם אלה שאמורים לפרש, תסבירו לי אתם איך אתם רואים את הסיום של הדבר הזה, איך אתם רואים, כי ככל שהחמאס עכשיו מקבל יותר ונותנים לו יותר זכות דיבור, זאת אומרת, הוא מקשיח את העמדות שלו ולא משחרר אף אחד. אז אם ניסינו עד עכשיו איזושהי דרך מסוימת של לשבת ולתת ולעשות מסע ומתן עם המפלצות האלה, וזה לא עובד, אז צריך שתהיה דרך אחרת, אנחנו נמצאים כפסע לדעתי, זאת אומרת ממש מי להקריס אותם שם. למה לא לחכות, למה לא לתת את זה שכולם יצאו החוצה?
החמאס
צריך להתפנה, להחזיר שם את הילדים שלנו.
גברת גבילי, את אומרת יש לנו זמן, ואני אומר לך באמת,
אל תחזור. אנחנו כפסע מהעניין הזה, לכן אין לנו זמן, גיא, לא היה לנו זמן לפני שנה ושלושה חודשים.
אז צריך להמתין ולהמשיך את הלחץ.
אין לנו ברירה, איזה ברירה יש לך, כי אם אתה עושה מסע ומתן שלא מצליח, זאת אומרת, אז מה אתה בעצם עושה? אתה מבזבז לי את הזמן שהילד שלי נמצא שם.
ואם יבוא הנשיא האמריקאי הנכנס, שתולים בו המון המון תקוות בישראל, ויגיד, חבר'ה, עד כאן, אני לא מאשר למנוע סיוע הומניטרי לעזה, מה אז נעשה?
תקשיב, כאילו, הממשלה של ארצות הברית לא אפשרה לנו להיכנס לרפיח, לא אפשרה לנו לקחת את פילדלפי, לא אפשרה לנו הרבה דברים לעשות ועשינו. אני מאוד מאוד מקווה שטראמפ היום, לפי מה שהוא מצהיר כרגע, באמת יעמוד על מה שהוא אומר, כי זה הפתרון. אין פתרון אחר, כי הפתרון האחר זה בעצם לחזק את החמאס ולא לראות את הילדים שלנו פה, נקודה.
אוקיי.
מי שלא מבין את זה, אני באמת לא מצליחה להבין איך אתם לא רואים את הדברים.
טלי גבילי, אמו הגיעה של רב סמל רן גבילי, שגופתו מוחזקת בעזה. תודה רבה שדיברת איתנו.
אני מקווה שהוא לא גופה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שאולי יצאות, הוא יחזור חי ובריא יחד עם כולם.
בעזרת השם.
אנחנו מתפללים ואנחנו חזקים, ואתם יודעים מה, אנחנו גם ננצח ונראה את כולם פה בעזרת השם.
אמן, אמן, אמן.
תודה.
בוקר טוב לכולם.
פרסומות.
ממש התנגשות יש עכשיו. נתניהו מינה את עורך דין רועי כחלון לממלא מקום נציב שירות המדינה, למרות התנגדות היועמ"שית.
בום! בום!
אתה לא מפחד ממשבר חוקתי?
בום! מפחד!
לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ אולי תבואי סיבוב בדוק יהיה פיצוץ אם את יפה בפנים כמו שמבחוץ תבואי צמוד צמוד תבואי צמוד צמוד כולה מפנטזים אבל לא מעיזים איזין זגזין פוסית מהמגזין מאמי עשר מתוך עשר אני לא מגזים ואני בחור בצוף אומר לה הכל בפנים לבחור את הבוסם מאמי את יודעת זה עושה עליי רושם מסדר את השיער בדיוק והאודם אני לא יודע מי היה איתך קודם אבל תגידי איך זה שאת יפה כל כך זה מסוכן להסתובב איתך את יודעת שהכל מקום
מילים מרים ילן שטקליס
אז אני לא רוצה לחפש אותך מאמי את לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ אולי תבואי סיבוב בדוק יהיה פיצוץ אם את יפה בפנים כמו שמבחוץ תבואי צמוד צמוד
אוקיי אוקיי חבר'ה אוקיי תן לו בראש
כשאתה עובר לידי אתה שובר את כל המדדים קח את זה בידי
שובר את כל המדדים
זה לא מתאים אז מפרד כידידים ביי ביי חצי מהזמן אתה מחכה לי בסתה בחצי השני אתה מחפש
אגב צריך להגיד מדדים לדעתי לא מדדים
שזאת היא הבעיה היחידה של המילים האלה צ'רניחובסקי כתב אמרו לי
סרי תן כבוד
הייתי יורד על הברך בקשת ידך
שאול צ'רניחובסקי
איזה שכונה יקפית של זהבת בכלל ממשמר השיבה
שומעת שומעת לא רוצה לחמם אבל מה אמרה עליך
אני אף אחד ככה סתם לצוץ באמצע החיים ואז לשים קצוץ אולי תבואי סיבוב בדוק יהיה פיצוץ אם את יפה בפנים כמו שמי בחוץ תבואי צמוד צמוד
אוקיי אוקיי חבר'ה שימו לב מי שערך והפיק פה זה סאפ לסנר יואב כהן ושני רומנו
ואז מהר מהר רוצה חזק חזק נותן חזק יותר חזק יותר יותר חזק והיא אומרת לי תנמיך איזה שיר מוזר
אחרים על השידור היו סתיו קורנס ואיציק אהרון והאיבן סוארו
ילדה טובה לא כועסת ילדה רעה מתחצפת ילדה יש לך עסק ילד גזר מה את חושבת
ההורים בדיגיטל איתי ניקסון אסף חרמוני ועידו טבת תודה לברק סרי תודה לכם שהייתם איתנו שיהיה לכם המשך יום טוב בעזרת השם שנשמע בשורות טובות להיכנס בעצם תודה